אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אסף.
מה נשמע? קלמן, מה נשמע?
בסדר.
שמח לשמוע אותך.
מה קורה?
בסדר גמור.
ומה המצב?
לאן אתה חותר?
לא יודע.
אתה נשמע כאילו אתה, יש לך, אתה מנסה להגיע לאנשהו. אתה מנסה...
אמרת לי לפני שנייה, אם אין לך משהו חשוב להגיד בפתח השידור, פתח את המיקרופון, נראה אותך אומר את זה.
נראה אותך אומר את מה?
את מה שיש לי להגיד.
יש לך מה להגיד?
לא.
אני רוצה להגיד לך משהו. שאני לא, אני אגיד את זה בזהירות.
ממש בזהירות.
בסדר? אני לא מתרשם, אני לא מעז להגיד את זה, אתה יודע.
אז תעזוב, לא צריך.
בסדר, רוצה להגיד משהו על הגל השני והקורונה.
דווקא מעניין, מה?
אתה יודע, דיברנו כל מיני בימים האחרונים, השעננות הציבורית תהרוג את כולנו.
אתה אומר, אנחנו עדיין פה.
א', אנחנו זה שאנחנו עדיין פה, זה בטוח, לא מפילים אותנו כל כך מהר.
חיים כולכם היום, כן.
אז אני שומע מומחים, ואולי גם מדבר עם אחד כזה, לא יורם לס.
לא.
לא יורם לס.
מומחים אחרים. אנשים. יש עוד מומחים, מסתבר.
כן. שאומרים, לא, אנחנו לא שם. אנחנו לא בפתחו של גל שני, הכל בסדר. תמשיכו בעבודתכם הנאמנה, כפי שאתם נוהגים בימים אלו.
לא יצויר שהיא נאמנה עד היום. כי נשענים הרבה על נתון מעניין. מספר הנדבקים המזוהים הולך ומטפס בקצב...
אל תגיד את זה.
לא האקספו. לא.
האקספוננציאלי זה של הגל הראשון. אנחנו מנסים להתקדם, להיות בגל שני.
הולך וגדל במספרים נעים. ועדיין החולים הקשים, בעיקר המונשמים נדמה לי אפילו במגמת ירידה. יש פה איזה סטארט-אפ כזה, ככל שיש יותר נדבקים, כך יש פחות מונשמים.
כן.
אז בינתיים המומחים, ואחד כזה גם ידבר איתנו, יגידו, אוקיי, לא...
כצעקתה?
לא כצעקתה. אבל מתישהו, אני מניח, מהקורס האחד שלקחתי באפידמיולוגיה, בכיתה י', מתישהו עם... יתפסו פה מספרי הנדבקים, זה יצטרך לבוא לידי ביטוי באיזשהו מקום, גם בבתי החולים, לא?
נדון בזה הבוקר עם פרופסור שוקי שמר, ידבר איתנו לעניין הזה, הוא יושב ראש הסוטה, מי שהיה בעבר מכה משרד הבריאות, נשאל אותו גם, האם צריך באמת לימודי חובה באפידמיולוגיה, לבגרות, כבר בכיתה י'.
השר זאב אלקין ידבר איתנו עוד שנייה.
שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה, והשר לענייני משאבי המים, איש הליכוד.
משלימה?
כתוב לי פה על המסך, שר השכלה הגבוהה והמשלימה. ומשאבי המים, ומשאבי המים, איש הליכוד. נדבר איתו כמובן גם על תפקידו, כשר השכלה הגבוהה והמשלימה ומשאבי המים.
וגם על החזרי המס של ראש הממשלה, נכון?
אתה אומר את זה, החזרי המס כאילו זה ברור.
ברור שנדבר איתו על זה.
לא, כאילו לכל מה זה לנו ברור מה זה החזרי המס?
אתה רוצה להסביר להם? תסביר.
מה זה החזרי מס?
כן.
אוקיי. אנחנו כחברה בעצם ערבים זה לזה. זה אנחנו כאילו פרטים, אבל גם רצינו להקים איזשהו מארג חברתי משותף. ולכן יש קופה ציבורית שהיא מממנת אותנו בכל מיני אספקטים של החיים. כלומר, מהקופה הציבורית אנחנו מממנים צבא ורדיו. צבא ורדיו. אלה שני הדברים שאנחנו מממנים מהקופה הציבורית.
הדברים החשובים.
ולצורך כך אנחנו משלמים מיסים.
נכון.
כחלק מה... שכר שלנו לצורך העניין, אבל לא נכון. רק. גם על דברים שהם שווי שכר, כמו הטבות שהמדינה נותנת לנו. אם אתה נגיד ראש ממשלה, והמדינה משתתפת בהוצאות שלך, הפרטיות, כיוון שיש בזה גם רכיב תעסוקתי, נשאלת השאלה אם אתה צריך לשלם מס שאלה, למדינה.
שאלה מצוינת.
ואם נקבע שאתה צריך לשלם מס, או אם אתה פטור ממס כפי שנקבע בחוק ב-2018, נשאלת השאלה האם על התקופה שקדמה ל-2018 אתה צריך לשלם מס רטרואקטיבי.
המון שאלות.
ועל כך ועדת הכספים של הכנסת עסקה אתמול במשך 3 שעות. בכמה מאות אלפי שקלים שנתניהו נדרש לשלם ומבקש שלא לשלם.
מי שתעשה לנו סדר, בתקווה, בבלגן הזה, תהיה נציבת מס הכנסה לשעבר, טלי ירון אלדר. מה עוד יהיה לנו?
חבר הכנסת עודד פורר מונה אתמול באופן רשמי לתפקידו כיושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה.
כל אנשים בוועדה, שזה כל הוועדה חוץ ממנו, לא הגיעו אל האירוע הזה.
לא בא. באו לכבד אותו בנוכחותם שני גברים.
יושב ראש הכנסת ויושב ראש הסיעה של... לא, כחול לבן, סליחה. כן.
מה עשה שם איתן גינסבורג בעצם?
איתן גינסבורג הוא יושב ראש משהו אחר.
למה הוא בא סתם? קפץ? היה באזור?
הוא יושב ראש והוא יושב ראש. אז בא יושב ראש לכבד יושב ראש אחר.
יפה.
אני חושב.
יושב ראש ליושב ראש אדם.
נכון.
אשרף אל-אג'ר מי יהיה פה? הוא היה בעבר השר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית. אנחנו כאילו עוסקים המון במה חושבים, מה חושב הציבור הישראלי על הסיפוח, מה חושבים בימין. בימין לא חושבים על הסיפוח, בימין חושבים על הריבונות.
שזה נושא אחר לגמרי.
כן, ונשאל את הפלסטינים. לא את כולם, אלא את אשרף אל-אג'ר מי.
אחד מהם.
מה חושבים הפלסטינים? ועוד עניין מעניין שנעסוק בו הבוקר, קר כמו בסיביר, נהוג לומר, נכון? קר פה כמו בסיביר.
איזה גל חום שם עכשיו.
חם, חם,
38 מעלות היו שם אתמול.
כן. אתה חוזר בדיוק מסיביר, ואתה מעדכן.
הקורונה מתה מחום שם. אין שם קורונה, נכון?
בגלל שחם נורא.
שחם.
מי רוצה? איזה...
עורך התוכנית איתמר דורפמן.
איזה נגיף רוצה לי לקחת חלק בדבר כזה?
מפיקה של ליוואי אברמוביץ', טכנאית השידור גלית אמירה. אפשר להתחיל, לא?
רק נגיד, אנחנו כאן עד 10, גם ברדיו.
כאן זה בירושלים.
נכון. כאן רשת ב', ברדיו, כאן 11 בטלוויזיה. אפשר לצייץ לנו בהשטג קלמן ליברמן, אשר בטוויטר.
השר זאב אלקין, שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ומשאבי המים, איש הליכוד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
זה באמת המשלימה, היה לנו פה איזה דיונון קטן.
כן, מה? אני לרשותכם, אם אתם מתקשים על הבוקר, אז הנה אני לרשותכם.
לא, רק מילה על המשלימה.
מה זה אומר?
כן.
זה אומר אחריות על החינוך בלתי פורמלי, על חינוך מבוגרים, שזה בעיקר הוראת עברית לאולפנים לעולים, וחינוך יהודי בתפוצות, זה המשלימה.
אוקיי, אז עשינו סדר בעניין של המשלימה. תגיד, מה חשבת כשראית את הדיון אתמול לוועדת הכספים?
לא ראיתי, תתפלא, היה לי...
עשית על עצמך חיים קלים.
לא.
למה לסבול כשאפשר לכבות את הטלוויזיה?
לא, אין לי זמן לטלוויזיה, אני מקנה בכם שיש לכם. היו הרבה דברים אחרים לטפל בהם אתמול בתחומי האחריות שלי.
רק נספר לשר אלקין, אנחנו עיתונאים, אנחנו עוסקים בחדשות, כשיש אירוע חדשותי כמו דיון סוער בוועדת הכספים, מחובתנו, העיתונאית, המקצועית...
משלמים לנו על זה אפילו.
כן.
אז הנה, לכם משלמים לצפות בטלוויזיה ולדבר על זה, ולי משלמים על לטפל ולקדם נושאים שאני אחראי עליהם.
תן לי לנחש ששמעת כמה... שמעת קצת על הדיון הזה.
כל אחד עוסק בשלו.
שמעת על הדיון הזה.
ראיתי קצת בחדשות של אלה שצפו אתמול בטלוויזיה.
ראית בחדשות של אלה שצפו בטלוויזיה?
פתחתי עיתונים בבוקר, אז מי שצפה אתמול בטלוויזיה,
איך זה נשמע לך הדבר הזה?
אני חושב שעושים מזה הרבה מעבר למה שזה. סך הכל, מה שעשתה אתמול ועדת הכספים, היא יצרה שוויוניות בין כל השם ממשלה לשעבר ולשעתית ובהווה בעניין הזה, ובזה נגמר הדיון. הרי זה מה שגם ביקשה לדייק היועצת המשפטית של ועדת הכספים בהחלטה שעברה בסוף, וסך הכל, המצבו של נתניהו היום הוא לא שונה מאלה שקדמו לו, ומן הסתם גם לא יהיה שונה מאלה שיבואו אחריו.
צעק אתמול, ממש קרה, קריאה נרגשת, חבר כנסת בצלאל סמוטריץ' אתמול בישיבה, הוא אמר, הציבור מסתכל עלינו ואנחנו, כלומר, אתם במקרה הזה משדרים ניתוק, ניתוק גדול, אנחנו מצב כלכלי רע מאוד, אנשים אין עבודה ואין פרנסה והם מודאגים כל אחד מעניינם שלו, ואתם יושבים שם, ואני אומר אתם כי בסוף זה אתם, והליכוד הוביל את האירוע הזה אתמול, יושבים שעות ארוכות ומתחשקשים על החזרי המס של בנימין נתניהו כאילו אין מדינה בחוץ.
אם אתה כבר מצטט את סמוטריץ', שתצטט אותה עד הסוף, ושים לב לעוד שני דברים. אחד, הוא אמר שההחלטה היא נכונה. כשיושב שם איש אופוזיציה, שהוא לא חייב שום דבר לבנימין נתניהו, כן, הוא כרגע באופוזיציה לוחמת, ולגופו של עניין אומר, ההחלטה הזאת היא נכונה, וככה זה צריך להיות. והביקורת היחידה שהייתה לו, הייתה על המועד, תכף אני אגיד משהו גם על המועד. ולאחר מכן, אותו איש אופוזיציה אפילו לא מצביע נגד, הוא נמנע בהצבעה. שזה אירוע חריג, כן, עוד שוב, הוא לא קואליציה, הוא לא יכול להיות שום דבר לבנימין נתניהו, אופוזיציה תוקפת, צריך לחפש כל הזדמנות להצביע נגד קואליציה, ועדיין הוא לא מצביע נגד, זה דווקא סימן לזה שדווקא בצלאל סמוטריץ' מבין היטב שההחלטה היא נכונה.
אבל ההחלטה באמת לא כך מעניין, אתה רוצה להקריא לך, קלמן יקריא את סמוטריץ', אני רוצה להקריא לך דווקא את חנוך דאום, הוא כותב בפייסבוק, אני בכלל לא נכנס לשאלה אם מגיע לו או לא, לא מבין בזה וזה לא מעניין. לנתניהו אומר, יש לך 50 מיליון שקל ובית עם בריכה בפאקינג קיסריה, אדוני ראש הממשלה, אתה עומד בראש מדינה שנמצאת במשבר כלכלי משוגע, שרבים מאזרחיה נמצאים במאבק קיומי כדי להביא לחם הביתה. בזה אתה מתעסק?
אז קודם כל, הוא לא בזה מתעסק, מוועדת כספים אתמול התעסקה. בית, מועד הדיון לא נקבע על ידו וביוזמתו, אלא הוא נוצר בגלל שבניגוד לחוק שעבר כבר בכנסת.
מה זה, רגע, אבל מה זה לא הוא מתעסק בזה?
רגע, אם כבר, קודם כל הזמנתם אותי להתראיין בכלל לא על זה, כן, אני הרי לא הייתי אתמול בדיון וכולי, הזמנתם אותי להתראיין על נושאים אחרים, אבל אם כבר שאלתם, אז תן לי לענות, אחרת יכולתם להזמין מישהו אחר, מישהו שהיה שם. עכשיו,
ולא זה היה בסדר לא לתת לו לענות? סתם, סליחה, אוקיי, כן, תמשיך.
אז שוב, אז לגופו של עניין, היה פה מצב במשך עשרות שנים, כן, שראשי ממשלה שמדינה טיפלה בהוצאות של המעונות הפרטיים שלהם וברכב והכל, לא שילמו מס כי לא ראו בזה טובת הנאה. הרי זה שראש ממשלה למשל צריך לנסוע ברכב משוריין בסטנדרט של ראש ממשלה שהוא עולה הון תועפות בגלל שהוא משוריין, זאת לא סיבה אחר כך לבוא אליו ולהגיד תשלם חצי.
נכון, מה, אבל לא מדברים על זה.
מס. לא, דווקא על זה.
מדברים על המעון הפרטי בקיסריה, ועל תיקונים ושינויים שעושים במעון הפרטי של ראש הממשלה בקיסריה.
גם על זה. מדברים על התיקונים שהם מאושרים, ולפי החוק...
אני רק אומר איפה נמצאת המחלוקת, לא על רכב שרד.
לא, אבל גם רכב שרד עלי אתמול, גם על זה יש מחלוקת מול אותו פקיד שומה. לשיטתו של אותו פקיד מס הכנסה, גם על רכב השרד הזה הוא צריך לשלם.
בואו נדבר על העיתוי, האם זה באמת הזמן לעסוק בזה?
עכשיו, העיתוי נוצר...
בעניין המיסויים הפרטיים של ראש הממשלה.
העיתוי הזה לא נוצר על ידי ראש הממשלה, הוא נוצר מזה שאותו פקיד של מס הכנסה רצה לגבות את הכסף, ולכן זה מה שדרש את ההחלטה. נתניהו לא ביקש שום דבר שלא היה לראשי ממשלה אחרים, לא של אלה שלפניו וגם לא של אלה
שלפניו. מי מכנס דיון בוועדת הכספים? פקיד השומה מכנס דיון בוועדת הכספים?
לא, פקיד השומה מייצר את התהליך שמחייב להסדיר את העניין הזה. ועוד פעם, יש גישה משומה בציבוריות הישראלית. מה שנכון לגבי כל ראשי ממשלה שהיו קודם זה בסדר, כשזה נתניהו זה אירוע תקשורתי.
לא,
אני
אתה,
לא מקבל את הגישה.
השאלה למה לדון בזה כעת? האם נתניהו לא יכול לסגור את ענייניו הפרטיים מול רשות המיסים, ואז אחרי שנעבור את המשבר הקשה לשיטתו בתולדות המדינה, הקשה, המשבר הכלכלי החמור בתולדות המדינה, שטפל בענייניו הפרטיים, ואז יבוא לכנסת ויבקש את הסעיף הזה בתקנון או מה שזה לא יהיה?
לשיטתו גם זה היה הרבה יותר עדיף, אבל אותו פקיד שומע התעקש לגבות את זה עכשיו, ולכן הדרך היחידה להתמודד עם זה, זאת הייתה אגב לפי חוק, לא הוא המציא את הדרך הזאת, זה החלטת ועדת כספים, שהיא זאת שמופקדת על הסידור של העניינים האלה. לכולם היה ברור מה צריך להיות, אגב גם החלטה של פקיד השומה הזה הייתה לא בדיוק...
לא, אתה שוב הולך לאותו פקיד שומה, בסוף היה דיון בוועדת כספים של הכנסת, ואני שואל אותך, האם לא נכון שאדם, רגע, שאדם עשיר, מולטי מיליונר, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא יטפל בעניינים האלה, בין אם ישלם עכשיו, ישלם אחר כך, ואחרי שהמשבר יסתיים, יבוא לטפל בעניין העקרוני?
רגע, חברים, יש חוק, זה לא טיפול בעניין העקרוני, יש חוק במדינת ישראל. ברגע שפקיד שומה אומר לך, בניגוד לפרשנות משפטית של כולם, אני כן דורש לקבוט את זה עכשיו, הדרך היחידה להבהיר למה התכוון המחוקק, זה ללכת לוועדת הכספים, כי זאת שמוסמכת לפי חוק על העניין הזה. עכשיו, האם אתה אומר שראש ממשלה, גם אם זה לא חוקי, גם אם זה בניגוד למה שקרה לשם ממשלה
לא חוקי, אחרים, אם זה לא חוקי, הוא יכול, לא, אם זה לא חוקי, כל אדם אחר שעושים לו משהו לא חוקי, הולך ופותר את העניינים האישיים שלו מול רשות המסים.
אז הדרך לפתור בענייני ראשי ממשלה, מי שמופתעת לפתור את העניינים, זה ועדת הכספים, כי קובעת גם את החוק וגם את הפרשנות. הייתה פה מחלוקת של הפרשנות, ועדת כספים הבהירה למה היא מתכוונת, אגב, לפי הסטנדרט שהיה של כל ראשי ממשלה אחרים, ולמה זה עכשיו? כי אותו פקיד שומה לא רצה לחכות, ורצה לגבות את הכסף עכשיו. עכשיו, בסופו של דבר, זה האירוע, זה הממדים שלו, צריך לקחת את זה בממדים נכונים, ולגבי השאלה, האם כדאי להגיד לבנימין נתניהו לתרום מיליון שקל למדינת ישראל, בוא תשאל את אותה שאלה, את מנחי הטלוויזיה הרבים, שגם הם לא אנשים עניים, שקיימו על זה אתמול דיון בחלק מהערוצים. גם אתה לא שואל אותם.
זה לא עשה.
גם הם יכולים להרשות לעצמם.
לא הבנתי את ההשוואה, אני מצטער.
למה? יש חלק מערוצי טלוויזיה שאתמול קיימו דיון מאוד מותר וראו בזה כותרת ראשית, יש לערוצים האלה בעלים, יש חלק מהטלנטים שמשרתים שם מקבלים משכורת הרבה,
הם לא עסקו בעניינים האישיים שלהם, הם סיקרו את מה שקרה בכנסת.
לא, אבל אתה מציע לבנימין נתניהו לתרום מיליון שקל, שאגב הוא תורם הרבה יותר בוויתור על ההכנסות שיכול לקבל היום בשוק הפרטי בהשוואה למשכורת שלו כראש ממשלה.
הוא לא תורם.
אבל שחלק מאותם טלנטים שמבקרים אותו גם יתרמו מהמשכורת שלהם, היא יותר גבוהה ממשכורת של ראש ממשלה.
טוב, נשאיר את הטיעון הזה באוויר.
אנחנו בעוד שבוע מחילים ריבונות על יישובים היהודיים ביהודה ושומרון?
אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו בעוד שבוע, כפי שהסכם קואליציוני מאפשר לנו, נתחיל את התהליך הזה. אמנם זה מותנה בעוד שחקן מאוד מאוד משמעותי, אני לא מפתיע אתכם, אמריקאים, הסכם
קואליציוני. שאתה מתכוון לבני גנץ.
הסכם קואליציוני, לא, לא. אני מתכוון שלפי הסכם קואליציוני, אנחנו נוכל לקדם את עניין הריבונות בתנאי שיש הסכמה אמריקאית. אם יש הסכמה אמריקאית, מותר לנו לעשות את זה גם בניגוד לדעתו של בני גנץ, הוא יכול להצביע נגד, זה הרי ההסכם, הוא מאוד מאוד ברור בעניין הזה. הקבלת ההסכמה האמריקאית, יכול להיות שיהיה הרבה יותר קל לקבל אותה, במידה ותהיה תמיכה גם של בני גנץ ושל כחול לבן. זה הסדר, זה הקשר הנכון, הסכם קואליציוני מאוד ברור בעניין הזה, ולשיטתי אני חושב שצריך לעשות הכל כדי להגיע להחלת הריבונות.
אין לנו, אתה לא יודע להגיד מה האמריקאים חושבים?
אני נכון לעכשיו לא יודע להגיד סופית מה תהיה עמדה אמריקאית, אני גם לא בטוח שאפילו האמריקאים היום יודעים להגיד לך מה תהיה עמדתם הסופית. הם דנים בסוגיה הזאת, יש דיון בינם לבינינו, ואני מאוד מאוד מקווה שכתוצאה מהדיון הזה אנחנו נוכל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית שיש ולא לפספס.
יכול להיות מצב כזה שבו תביאו את זה לממשלה והריבונות תתקדם קדימה למרות שכחול לבן הצביעו נגד?
לפי הסכם קואליציוני זה בהחלט אפשרי. אם האמריקאים לא ידרשו הסכמה של כל מרכיבי הקואליציה, ואני מקווה מאוד שלא, כי בסופו של דבר זה כבר עניין פנים ישראלי, אם הם מסכימים באופן עקרונית, איך מכריעים, זה כבר סוגיה של הרוב בממשלה, ואם צריך גם בכנסת. ואני מאוד מאוד מקווה שכפי שאמרתי, אנחנו נדבר עוד חודשיים, ונהיה אחרי אחת מהאירועים החשובים לביטחון מדינת ישראל ולאינטרסים הלאומיים.
אם האמריקאים אומרים לא, אז לא?
אם האמריקאים אומרים לא, לצערי, ההסכם קואליציוני קובל אותנו בעניין הזה, לא נוכל, אנחנו מקיימים הסכמים, אז לא נוכל לקדם את הריבונות, זה יהיה בחייה לדורות.
רגע, ההסכם הקואליציוני מחייב ריבונות רק בהסכמה אמריקאית?
בוודאי, זאת הייתה הדרישה של כחול לבן, שבסופו של דבר נכנסה להסכם. הם ניסו להתנות את זה גם בהסכמה האירופית והסכמה של מדינות ערב, ואנחנו לא קיבלנו את זה, ולכן זה לא מופיע שם. אבל ההסכמה האמריקאית מופיעה שם מפורשות. אני לא מחדש לכם, זה הסכם שמפורסם באתר הכנסת. כל מי שרוצה יכול להיכנס ולקרוא.
אדוני, הוא השר לענייני השכלה גבוהה ומשלימה ומשאבי המים. אתה יודע להסביר לציבור למה?
מאיזו בחינה? למה? למה צריך שר בתחום הזה? הנה, אני יודע להסביר דווקא. שאלת אותי במועד מצוין למה. כי למשל אתמול, אם עקפתם אחרי הפרסומים, מעבר לפרסומים בוועדת הכספים, ראיתם שנפטר באופן פלא משבר שמלווה אותנו כבר בערך 3 חודשים של הסיוע התקציבי לציבור הסטודנטים. יש ציבור קטנטן במדינת ישראל, יותר מ-350 אלף סטודנטים, שהוא אחד מהנפגעים הקשים ממשבר הקורונה, מכל מיני סיבות, זה בדרך כלל ציבור חלש יותר, הם לא עובדים בעבודות קבועות, סוגי עבודות שבהם הם עובדים, הם היו ראשונות שנפגעו, ועדיין חלקם הגדול לא חזרו, הם היו צריכים לשלב גם צורך לשלם מעונות, וגם למעשה להתפרנס מהכסף שאין, כי אין את העבודות, היו צריכים לשלב לימודים אקדמיים עם ניסיון לסגור את החוק.
אבל זה לא שעד שלא הקימו את המשרד שלך לא היה מי שיטפל בסטודנטים, זה היה במשרד אחר, משרד החינוך.
ועובדה שעד עכשיו, בסופו של דבר, המשבר הזה לא נפתר. אתה יכול להעלות אחרי את יו"ר התאחדות הסטודנטים ולשאול אותו מה השתנה מהרגע שהנושא הזה קיבל מיקוד ונכנסתי לתפקידי. הובלתי פה מסע ומתן, ויחד עם משרד האוצר, עם יושבת ראש ות"ת שעמדה לצידי במאבק הזה, ומפעל הפאי שהתגייס.
לא, אני בטוח שעשית פה גדולות גדולות ומצורות. לא, אני אומר, רגע, לא, אני אומר באמת, השר אלקין.
לא, אבל תנו לי לסיים משפט.
לא, אבל אני איתך לגמרי בעניין הזה. אני רק שואל, האם ניקח את כמה עשרות משרדי הממשלה הנוכחיים, ונגדיל אותם ל-30,000 משרדי ממשלה, לא נוכל להבטיח באמת, אבל... לא, שנייה, טיפול מיטבי. הרי אם יש שר לענייני, במקום כל משרד החינוך, רק שר לענייני כיתה ג' ושר לענייני כיתה ד', אני משוכנע בזה, משוכנע, שהטיפול בכל תלמיד בכיתה ג' יהיה הרבה יותר טוב. השאלה איפה הגבול?
אז הגבול הוא מאוד מאוד פשוט. קודם כל, רק תן לי לסיים את המשפט הזה. אתמול הצלחנו להביא 100 מיליון שקל לציבור הסטודנטים, זה סיוע דרמטי שיעזור לרבים מהם לצלוח את המשבר הכלכלי הזה, וזה רק דוגמה אחת של הדברים שהשתנו רק בשבועות האחרונים. עכשיו לגופו של עניין, ההשכלה גבוהה לבדה, עוד לפני שהגעתי לחינוך בלתי פורמלי ולנושאים אחרים שהזכרתי בתחילת הרעיון, הוא תחום שכולל 12 מיליארד שקל. מעטים משרדי ממשלה שהם אחראים על היקף תקציב בסדר גודל כזה. גם משק המים של מדינת ישראל בכל פעולותיו הוא סדרי גודל דומים. לכן בהחלט כל אחד משני התחומים האלה ראוי לטיפול נפרד הרבה יותר ממה שלא מעט תחומים שיש בהם משרדי ממשלה שקיימים במשך כבר תקופה ארוכה. אם אתה תשווה את זה לפי החשיבות למדינת ישראל, לפי היקף התקציב, לפי כמות האנשים שאליהם זה מתייחס, כבר אמרנו שההשכלה גבוהה מתייחסת לציבור ענק של 350 אלף סטודנטים וציבור גדול מאוד של מרצים ומחקר, וזה למעשה המשאב העיקרי של הפיתוח הכלכלי של מדינת ישראל. בסוף אנחנו לא חיים על גז, אנחנו חיים על אנשים. כן, המשאב האנושי זה הכוח העיקרי שלנו. לכן, אגב, ההמלצה להקים משרד להשכלה גבוהה היא בכלל לא המצאה לא שלי ולא של ראש הממשלה, היא המלצה של מועצה לאומית לכלכלה כבר עשור.
אוקיי.
רק מסיבות פוליטיות, כי שרי חינוך לא רצו להיפרד מהנושא.
ויש לך עוד משרד כאמור, משרד משאבי המים. יש לך שני מנכ"לים כבר? יש לך שני אנשים שעובדים כמנכ"לים תחתיך? אחד לפה ואחד לפה?
במשרד אחד יש מנכ"ל מלא שנכנס, במשרד של משאבי המים, כדי לחסוך, מישהו שעבדתי כמנכ"ל משרד ירושלים קודם, המשיך איתי למשרד החדש.
מה שמו?
מורדכי בניטה, ובמשרד משאבי המים, דווקא כדי לחסוך תקנים, אני עשיתי משהו שלא מקובל בדרך כלל אצל השרים, לקחתי עובד מדינה קיים, שהיה סמנכ"ל מים במשרד האנרגיה, וביקשתי ממנו למלא את התפקיד, כדי לחסוך תקן ולחסוך הבאה של בן אדם מבחוץ, אלא לקחתי איש מקצוע הכי טוב שהיה למדינת ישראל לנושא הזה, שכבר עובד בשירות המדינה, וביקשתי ממנו למלא את הפונקציה של המנכ"ל.
ומישהו מחליף אותו בתפקידו? מה אמרת? סמנכ"ל מים במשרד האנרגיה?
כן, אף אחד לא מחליף אותו בתפקידו.
אף אחד לא, אוקיי. השר זאב אלקין, שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ומשאבי המים, הליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
הפרופסור שוקי שמר הוא יושב ראש הסוטה ולשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, שלום.
שלום, בוקר טוב.
לך אין פרסום ראשון בשבילנו, זה זאב קם, נכון? שנעשה סדר בדברים.
אבל אם יש, אז בבקשה.
לא, אני זורם איתכם.
אוקיי.
אתה, אם אני מבין נכון, לא מאוד נבהל מהמספרים, נכון?
כן, תראה, אני חושב שבעליי זה דבר מיותר.
לא, לפעמים יש סיבה לבעלה.
כדאי אפילו להיבהל.
אם אתה בבית בוער, אז בעלה זה הדבר...
רודף לך נמר, כדאי לך להיבהל.
זה הדבר יעיל.
בוודאי, בוודאי. אבל אנחנו נמצאים במצב מתמשך. אני רוצה לפני זה רק לומר שאנחנו ליד הקורונה עם מחלה קשה וצריך להימנע ממנה. אני לא מקל ראש בזה, שלא יובן, והמאזינים צריכים לשמוע את הדברים האלה. תשמרו על עצמכם, תשמרו על הכללים עם מסכות ושני מטר ויינה, ואל תתקהלו ותשמרו על ההורים, על הסבא והסבתא. זה לא פתיחה. המחלה היא קשה וצריך להימנע ממנה. יחד עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, צריך לראות מהי המגמה. אז אם אתמול מפרסמים שיש 359 חולים חדשים, אז אין 359 חולים חדשים אתמול. משני טעמים, אחד, הם לא חולים, הם נדבקים, ותכף אני אתייחס לזה. הדבר השני, המספר של אתמול הוא פועל יוצא של בדיקות שעשו שלשום ולפני שלושה וארבעה וחמישה ימים.
לא, אבל זה תמיד ככה, לא? תמיד ככה.
לא, בסדר, אבל אני רוצה לשנות את זה, כדי שנעשה הערכה נכונה, אתה צריך לבנות סרגל של מגמות, ולראות באותו יום את הדברים הבאים. כמה בדיקות נעשו באותו יום, כמה מהבדיקות באותו יום יש של נדבקים, כמה מהם חולים, מה גיל הנדבקים והחולים, לכמה מהם יש מחלות רקע, כדי שנוכל להיערך נכון לקראת הבאות. אז שאלתם...
לא, אבל רגע, אני רוצה לשאול מנקודת פרופסור שמר, כי במשך תקופה לא ראינו את המספרים האלה, כלומר, בדקו אנשים ולא מצאו נדבקים, או חולים, או איך שלא תקרא להם. ואז עשו בדיקות, וכן מצאו אנשים, בכמות של, במספרים של לפעמים כמעט 500 ביום. ולכן השאלה, אם מצבנו לא בעייתי. מדהים.
קודם כל שאלתם בפתיחת התוכנית, כצעקתה, כן, כצעקתה. צריך לבחון מה קורה לנו. אבל כשאתם מסתכלים על המספרים, אסור לבלבל בין המספרים שמראים איזשהו מספר של נדבקים, באותו רגע מדברים גם אלה שמונשמים. זה לא מאותם מספרים, ואתם רואים שמספר המונשמים בכלל יורד, זה תופעה בכלל שמחייבת עיון מיוחד. וכמה מהם מאושפזים. אז כן, יש כאן מגמה של עלייה, אבל מה חשבנו? קודם הכניסו את המדינה לסגר, וכאשר אתה מכניס את המבודדת, אם הייתם מכניסים עכשיו את כולנו מתחת לאדמה, לא הייתה קורונה. ברגע שפתחנו את הסגר, והכנסנו את כולנו למעגל החיים, אז מן הסתם אותי זה לא מפתיע שיש יותר נדבקים.
לא, אני חשבתי שבכלל, שאתה בכלל בא מכיוון אחר, אתה אומר המספרים הגבוהים האלה שאתם רואים עכשיו, זכרו, הם מספרים שלפני חמישה ימים, מה שאומר שהיום הרבה יותר גבוה המספר.
יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. כדי שנבחן את זה נכון, צריך שיהיה סרגל שהוא בר השוואה לאורך ימים. זה דבר ראשון. דבר שני, הנושא הזה של, שמדברים עליו, על בדיקת שרשרת ההדבקה, הוא מאוד מאוד חשוב. אני יודע שמשרד הבריאות עובד עליו, הוא מתקשה בגלל חוסר כוח אדם וכדומה, ואני מניח שיגיעו ותכף נדבר מה מטריד אותי. ודבר נוסף, שהנושא של האכיפה, תראו, אני מסתובב בתל אביב ליד אסותא, זה ברמת החייל. אתמול שהסתובבתי, באופן מפתיע, כמעט ולא ראיתי אדם בבחור צעיר או בחורה צעירה בלי מסכה. דבר שאותי, דרך אגב, אפילו יודעים, כי כאשר אתה עושה אכיפה, אנשים כן שומעים את הדברים. ואני חושב שהעניין הזה של חבישת המסכות, הוא בהחלט ישפיע בימים הקרובים. עכשיו גם...
תגיד, אתה איש, אתה דמות מוכרת שם באזור? מכירים אותך ואולי קצת חוששים ממך גם?
אנשים רואים אותך מרחוק ומיד שמים מסכה.
לא, לא, אני הסתכלתי למרחוק. קודם כל,
אני מוכר. כי אם תגדיל טיפה את רדיוס הטיולים, אני...
אולי תרחיב, אולי תרחיב את המסעות שלך ברחבי הארץ, וככה עוד ועוד אנשים ישימו מסכות.
בואו, יקיריי, אני אוהב להתראיין אצלכם, הנושא הוא באמת רציני, ואני רוצה לומר לכם...
לא, בגלל זה אנחנו שואלים, כי אני לפחות מסתובב, איפה שאני מסתובב, אני לא רואה מסכות.
כן.
תראו, אני בעד...
קצת על הסנטר.
אני בעד מטבעי מחשבות חיוביות, ולעודד אנשים, וכן לומר לאנשים, יפה, ראינו אתכם, תמשיכו לקבוש מסכות, וליד זה יש גם את המקד, יש את האכיפה, יש את הכנסות. אני רוצה להאמין, תראו, אני אזרח כמוכן, שנראה יותר ויותר שאנשים מקפידים יותר על חבישת המסכות.
תגיד, פרופסור שמר, איזה נתון צריך להתקבל בתקופה הקרובה או בתקופה כלשהי כדי שתהיה יותר מודאג? לא אומר מבוהל, אבל יותר מודאג.
אני רק אגיד לכם מה שאני מודאג בלי נתונים. אם אנחנו נראה לאורך זמן מה מספר החולים שמאושפזים, ומה מספר החולים קשה, אם חס וחלילה יהיו, והאם יש לנו יותר מונשמים, אז נוכל לבוא ולומר, רגע, רגע, אנחנו ייתכן שאנחנו נכנסים למצב שהוא בעייתי. אבל מה שמטריד אותי זה החורף. אני חושב שיותר מטריד אותי מה שקורה היום, זה מה שיקרה לנו בחורף, שיהיה לנו גם שפעת וגם קורונה. ולכן אני חושב שבסך הכל, אם אני שומע את שר הבריאות, שהוא הולך לקראת יותר ויותר בדיקות, הבדיקה של ה-PCR של הקורונה תצטרך להיות בדיקה רוטינית, שגרתית, של כל יום, כל מי שרק מנוזל או משתעל וזה, יצטרכו לעשות לו בדיקה, ואנחנו נהיה, אם אתם שומעים את מנכ״ל מכבי, רן סער, שמדבר על זה שבסי יהיו 200 אלף ישראלים שיבואו וידבקו על הדלתות כדי להתחסן וכדומה, צריכה להיות תוכנית סדורה, ברורה, כבר היום להחליט מי יהיו האנשים שיצטרכו לקבל את החיסון, כדי שלא תהיה התנפלות על החיסונים. יהיה קיצור, לא תהיה ברירה, כי אין מספיק חיסונים, לא ניתן לחסן כל אחד, אנשים צעירים ובריאים שיבואו ויבקשו חיסון לשפעת, לא יהיה להם. ולכן, אם אתם שואלים אותי מה צריך להדאיג היום את מקבלי ההחלטות, זה תוכנית סדורה, ברורה.
לקראת החורף.
מה הולך לקרות בחורף, זה מדאיג אותי.
פרופסור שמר, עוד נקודה אחת, אתה יודע להסביר?
והיום בוא נעקוב אחרי המספרים, ואני חושב שכרגע אנחנו בהמשך של מגפה שתהיה איתנו עוד הרבה מאוד חדשים, וצריך לחיות, צריך להניע את גלגל...
אתה יודע, פרופסור שמר, להסביר למה, איך זה שהמספרים של הנדבקים המזוהים, לפחות, המספרים האלה עולים בקצב מהיר כל כך, ועדיין מספר המונשמים לא עולה? או נדמה לי אפילו ירד?
דרך אגב, זאת מגמה שקיימת בכל העולם, אני כל יום עוקב אחרי האינדקס העולמי, יש הרבה יותר נדבקים ופחות חולים, כנראה שגם הנדבקים הם נדבקים בכמויות לא גדולות של הווירוס, יש גם עניין של ההדבקה, איזה כמות של וירוסים אתה מקבל, אני חושב שגם המסכות מונעות הדבקה קשה, ויכול להיות שגם הווירוס, אני מקווה שהוא ישנה קצת טיפה את אופיו.
אולי הוא כבר נחלש, אתה אומר.
כן, תראו, אנחנו צריכים גם, אני חושב שכל הפרשנים, כולל אני, צריכים לשמור על איזושהי צניעות מדעית, יש המון פרסומים שהם מתעתעים בנו והם דבר והיפוכו, ולכן אנחנו צריכים קודם כל ללמוד את הנתונים, את המגמות, והמדינה צריכה לפעול על פי מגמות, אבל שנתונים שהם ברי השוואה.
זו אמירה חשובה, אנחנו נסיים איתה. פרופסור שוקי שמר, תודה רבה.
תודה רבה, ואני חושב שגם התוכנית שלכם עוזרת לעם ישראל, וצריך לזכור, מסכות, מרחק, והיגיינה, ולא להתקהל ולשמור...
אבל בוא תחזור שוב על הדברים, על התוכנית שלנו, היא תוכנית חשובה והיא עוזרת. אולי עוד, הציבור רוצה לשמוע עוד מזה.
בהחלט.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
יש משהו ב...
חתכת אותו שנייה לפני הפואנטה.
למה, מה?
היה יכול עוד קצת.
ניסיתי כמיטב יכולתי. הדבר הזה של הפרשנים שצריכים לשמור על צניעות, זה כך, אתה רואה לפעמים קביעות, עומדים עיתונאים, שהמומחיות שלהם היא סבבה, קרו מחקרים והכל, בסוף המומחיות שלהם היא עיתונות, ויודעים... להגיד בנחרצות, גם איפה אנחנו עומדים, גם איך נראה הנגיף, גם מה הוא הולך לעשות, גם מה המדיניות הממשלתית הנכונה, ואיפה טעינו אז, ואיפה...
אותו נגיף שהמומחים בכל עולם רודפים אחרי הזנב שלו, כי עדיין לא הספיקו להבין מי הוא ומה הוא.
נכון, גם חצי שנה, אנחנו התקדמנו בידע, עדיין לא יודעים הרבה, אבל יש אנשים שמה זה יודעים מההתחלה ועד הסוף מה צריך לעשות בכל רגע נתון, שזה יפה ולא יפה.
אני לא יודע מה לעשות ברגע הנתון הזה.
נו.
פרסומות.
אבל הבטחת לי איזה פרסום ראשון של זאב קם.
לפני?
אין לי זאב גם. זה דרוקמן הבטיח לנו, ודרוקמן הבטח לנו אוף לשבת. אחרי הפרסומות.
טוב, יאללה.
אז רגע, לפני הפרסומות, איך דיווחי התנועה.
טוב.
האם זאב קם והכותרת הדרמטית של הבוקר איתנו על הקו?
שלום חברים, בוקר טוב. מה עשיתם?
בלי ציפיות, בלי ציפיות.
כן,
בלי
לגמרי.
בלי ציפיות, בקטנה, אבל זה משהו שירעיד את המדינה.
בת הקטן ו...
סתם, זה לא הוגן, כן. זה לא הוגן.
כן,
זה,
ממש
זה לא.
הוגן. זה אנחנו, בסדר.
זה לא אנחנו, זה באתי להגיד זאב דרוקמן. זה איתמר דרוקמן, העורך שלנו, כתב פרסום בלעדי ראשון של זאב קם, ואנחנו הגדלנו והגדלנו.
יחיד בדורו וזה, ואנחנו...
תן,
בסדר.
אתה מבין שהולך לספר צנוע. משהו קצת על מאחורי הקלעים של מה שקרה אתמול ועדת כספים של הכנסת. בהמשך...
אגב, הקרסתם את הטלפון שלי פחות או יותר בדקות האחרונות, אבל סבבה. תודה רבה לכם.
נהדר, יפה. בוא נבחור כל פעם.
ואתה אמרת לי, אין מאזינים לתוכנית. אמרתי לך, תראה שיש.
כמה מאזינים יש לנו לתוכנית? לפחות כמה?
יש מניין, בוא נאמר ככה. לפחות מניין, אפשר להגיד שיש.
נו, אמרת לי, בקושי 8. יש מניין.
יש בקושי 10.
תראו, אתמול אנחנו דיברנו ככה בהתרגשות ובדרמטיות על העובדה שכחול לבן החרימה אתמול את הדיון בוועדת כספים שעסק בהענקת הפטור מהמיסוי הרטרואקטיבי של הוצאות ראש הממשלה. ובכן, מתברר שמאחורי הקלעים, ההחרמה של הדיון הייתה כל כך מתואמת וכל כך מוסכמת בין הליכוד לבין כחול לבן, שאין יותר לא חרם מזה. מה שקרה מאחורי הקלעים זה שבכחול לבן באו לליכוד ואמרו להם, קשה לנו. הדבר הזה מבחינתנו זה עוד אירוע שבו תוקפים אותנו במחנה שלנו, יש עתיד, יחגגו עלינו בישיבה הזו. אנא תאפשרו לנו להיעדר, יש לכם גם ככה רוב בוועדה בלעדינו, אמר יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר ליושב ראש סיעת כחול לבן איתן גינזבורג, עליי, על חשבוני מה שנקרא, אל תבואו, זה בסדר גמור, לכו תשתו קפה, אין צורך להצביע איתכם, אנחנו מספיק מעבירים את זה גם בקולות שאר חברי הקואליציה, כך שפתאום מהחרמת הדיון ומחאה רבתי של כחול לבן שהחליטה באופן הפגנתי לא להגיע, מתברר שלא רק שלא הייתה החרמה, אלא היה תאום הדוק בין הליכוד לבין כחול לבן, באי ההצבעה של אנשי כחול לבן בוועדת כספים. מה שאגב היה מעניין בנוסף, גם כן ככה מאחורי הקלעים של הדיון, זה הטלפון שקיבל יושב ראש הוועדה, משה גפני, מראש הממשלה נתניהו. הוא לא אהב, נתניהו, את העובדה שמצביעים רק על החלק הראשון של ההחלטה, אותו חלק שעוסק במיסוי הרטרואקטיבי, הוא רצה לגמור את הכל ביום אחד, לא למשוך את
הדבר. מה זה החלק השני?
החלק השני זה הסיפור של הקמת המעון החילופי לראש הממשלה החליפי, סליחה, זה ההגדרה שאומרים לנו תמיד בייעוץ הלשוני, חליפי, לא חילופי.
הבניין הוא חלופי, ראש הממשלה הוא חליפי.
נכון, אז גם המעון הוא בסוף חליפי. אמר נתניהו לגפני, תגמור את זה היום, אל תמשוך את זה לשבוע הבא. אמר לו גפני בתגובה, אם אני עכשיו מצביע מהר מהר גם על העניין הזה, בגץ דופק בדלת, תפסול את ההצבעה הזו מתוך איזושהי טענה להליך חפוז, מהיר. ואז נפתחה הדלת או משמר בתי המשפט, אם תרצה ככה שיקדים את הגעתה.
לא, אבל סתירה, פספסתי כבר, אני מודה שהלכתי לאיבוד. בונים מעון חליפי? בונים פיזית? כלומר, בונים בניין עכשיו?
לא, להבנתי מדובר על לקחת בניין קיים ולזכור אותו ולהפוך אותו למעון חליפי. אם כי, גם
זה לא... הבניין הקיים, לא דיברו על זה שבסוף...
הבית בראש העין, לא?
הבית בראש העין והבית בקיסריה יהיו המעונות החלופיים, חליפיים.
נוסח ההחלטה קובע שאפשר לוותר על מעון רשמי, ולהפוך את המעון הפרטי של כל אחד מראשי הממשלה החליפיים, וואי, זה מסובך, למעון רשמי בעצמו, כלומר, לקחת את הבית בראש העין, להפוך אותו למעון הרשמי.
ויגידו לו, אתה רשמי מעכשיו.
נכון, וגם לבית בקיסריה. זאת האופציה שמציעה ההחלטה. שני, אגב, גנץ אגב ויתר לחלוטין, הוא בכלל לא רוצה להפוך את המעון בראש העין למעון רשמי או חליפי. נתניהו כנראה ישתמש באופציה הזו, כלומר להפוך את הבית הפרטי למעון הרשמי של ראש הממשלה החליפי.
מה שאומר תקציבים.
כן, אותם
כי הבית אותו בית.
נכון, אבל זה אומר שאותם תקציבים שבכל מקרה צריכים להיות מושקעים במעון אחר, רשמי חליפי, יושקעו במעון הפרטי, לא יהיו שניים במקביל, לא יהיה גם רשמי וגם פרטי עם אותם תקציבים, אלא הרשמי ייכנס לתוך הפרטי, והוא יהפוך להיות המעון החליפי, ועם החמשיר המדכה הזה, נראה לי שאנחנו נסיים פחות או יותר.
לא, אתה יודע מה, לא נסיים. עוד נשמע את חילופי הדברים בין יושב ראש הוועדה, שאותו כבר הזכרת, משה גפני, לבין נציג רשות המיסים, נכון? שיושב
גיא
שם.
גולדמן.
גיא גולדמן. שואל אותו, חבר הכנסת גפני, אם תוכל, מר גולדמן, להדכן אותנו, מה היה במקרים של ראשי הממשלה קודמים?
שילמו או לא שילמו מס?
בוא נשמע את הקטע.
האם גביתם מס על דברים, הוצאות, שהם לצורך מנוי תפקידו, כן או לא?
לא יכול לענות על ה...
למה אתה לא יכול?
גבינו מס. תגיד לא.
אני
גם לא יודע אגב.
מה אתה לא יודע?
אני לא יודע אם גבינו או לא
גבינו. אתה ותיק, אני סומך עליך כל הזמן ברשות המיסים. אני רוצה תשובה, גיא. אני לא מתכוון להרפות ממכם. אתם מהווים גורם מרכזי בכל העניין הזה. אתה יודע מה? אתם מוציאים שומה וכל מיני דברים. אתה לא יודע לענות כאן בוועדה. אנחנו ועדת השירות. אתה לא יודע לענות לי, חייבים, לא חייבים, אתה גם לא יודע מה העובדות, אתה לא יודע. מה אני אומר לעם ישראל עם רשות המיסים, אתם חלק מאיתנו. בכלל, למה מנהל רשות המיסים לא כאן? למה? ומכל דיון כזה בורחים? רק אני צריך לעמוד בחזית. תיתנו תשובות. שילמו מס ראשי ממשלה לדורותיהם, כן או לא? תשובה.
אני אענה לך, לא.
אתה ממש עוזר לי, לא מפסיק לעזור לי מהבוקר. אתה מזיק. בלי סוף! כן, גיא.
אין. מה? אני לא יודע אם שילמו מס או לא.
אתם לא באמת מאמינים שהם לא יודעים ברשות המיסים אם שילמו מס או לא, נכון?
מה, אז מה אתה חושב? הוא ישב שם שיקר?
יואו, זאב.
הנה הכותרת.
זה עם כמה נקודותיים.
אגב, בשלב מסוים, הוא התקן את התשובה שלו. הוא אמר, אני לא יכול להגיד, אסור לי לחשוף את העניין הזה.
אז בוא רגע נדבר עם מישהי שאולי כן תוכל להגיד. זאב, תודה. תודה, זאב. עורך הדין טל ירון אלדר, לשעבר נציבת מס הכנסה. שלום.
בוקר טוב.
לפני שתגיד אם שילמו או לא שילמו, מה את אומרת על הסיטואציה הזו שיושב בה נציג רשות המיסים בוועדת הכספים בכנסת ונשאל על ידי יושב ראש הוועדה האם ראשי ממשלה קודמים שילמו או לא שילמו מס בנסיבות האלה, והוא אומר אני לא יודע.
אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני לא יודעת בדיוק מה הנסיבות ומה זה קשור, אבל אני כן חושבת שצריך להבין, לא באיזה נסיבות הוא ענה לו ככה, צריך להבין דבר, את הבסיס לבקשה ולטענה. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאנחנו מדברים על פטור ממיסים, אבל מה שהובא בפני ועדת הכספים אתמול הוא לא פטור ממיסים. מה שהובא בפני ועדת הכספים אתמול היא בקשה לתשלום נוסף לראש הממשלה, שיממן את חבויות המס שלו, שקיימות בחוק ונדרש על ידי רשות המסים לשלם, להעביר תשלום עבורו בגילום, זאת אומרת, להעביר תשלום עודף, זה כאילו לתת לו משכורת יותר גבוהה על התקופה הקודמת. זה היה הדיון בפני, רשות, בפני ועדת הכספים.
כדי לחסות את תשלומי המס האלה.
נכון, כדי לחסות תשלומי מס, זה כמו שעובד מקבל ארוחות. המעביד מממן לו את הארוחות, ולמרות שהוא מממן לו את הארוחות, הוא גם אומר, המס שאתה צריך לשלם על הארוחה הזאת, אני גם משלם לך. קוראים לזה גילום, כן. במושגים המקצועיים.
למה זה חשוב, למה זה חשוב לך לחדד את הנקודה הזו?
כי אני חושבת שאנחנו מדברים על פטור ממס, ואנחנו בעצם מאבדים את זה שמדובר בתשלום נוסף לראש הממשלה על השנים שבהם הוא עבד, והמדינה מימנה לו הוצאות פרטיות.
כלומר, זה לא שנתניהו עכשיו מבקש שיוותרו לו על תשלום, התשלום יהיה, פשוט המדינה תשלם אותו.
נכון מאוד, זה בדיוק הסיטואציה. עכשיו, צריך להבין שזה לא, ושמעתי את שאלתו של חבר הכנסת גפני, זה לא חיובי מס על הוצאות שהוצאו לצורך ביצוע העבודה. הוצאות שהוצאו לצורך ביצוע העבודה, הן הוצאות שלא משלמים עליהם מס. אולי למעט שווי שימוש ברכב, שדווקא נתנו לו רכב משוריין ולפי בקשת השבת.
כן.
אם נשים את זה בצד, אם מערכים בבית הפרטי אורחים ויש ארוחה שכל המשפחה משתתפת בה, זה בהחלט לצורך העבודה, ולא זה מה שרשויות המס מבקשות.
תגידי, מה לגבי רשויות של הקודמים?
למיטב ידיעתי, הוצאות פרטיות מובהקות, אני בכל שנותיי ברשות המסים לא פגשתי. לכן השאלה לא רלוונטית.
לא, כאן השאלה, מה זה הוצאות פרטיות מובהקות? בבתים של, בתקופה של מי את כיהנת כנציבת מס הכנסה?
2002, בראש הממשלה היה שרון.
שרון התגורר, היה לו בית בחוות השקמים, אני מניח שגם שם התקיימו כל מיני אירועים, פגישות פוליטיות, מדיניות, הוא ביקש החזרים על תחזוקת המעון?
קודם כל, לא הייתי אחראית על תחזוקה, על ההחזרים למיטב ידיעתי, לא, אבל אני באמת לא הייתי אחראית על זה. לא הייתי אחראית על זה, אבל...
שאלה אולי לא רק הוא ביקש החזרים, אלא אם הוא חויב בכלל.
אם בכלל נתנו לו. השאלה היא קודם כל אם שילמו לו בשביל תחזוקת חוות השקמים. לא יודעת. אבל אני מניחה שאם רשות, לא מניחה, אני יודעת שאם רשות המסים הייתה יודעת, ששילמו עבור התחזוקה של חוות השקמים, החזיקו אותה, שיפצו אותה, תקנו שם דברים.
היו מבקשים מס.
היו מבקשים מס. עכשיו, אני מעריכה שפשוט זה לא היה בולט כל כך. השימוש הפרטי ב... במשאבי המדינה.
אבל את יודעת להסביר, אני חוזר על מה שאסף שאל קודם, איך מחלקים מה צריך לשלם ומה לא? כלומר, אני מבין שהחלוקה היא בין הוצאה פרטית להוצאה שאיננה פרטית, אבל השאלה היא איך מגדירים בסיטואציה המורכבת הזו מהו פרטי ומה לא.
אז זה שאלה טובה, ויש תחום אפור מניסיוני, ואני בטוחה שככה גם נהגו במקרה הזה. במקרה של ראש הממשלה הולכים לפרשנות מקלה של מה פרטי ומה לצורכי עבודה. ככה נוהגת רשות המסים. היא מבינה את העובדה בנסיבות של ראש הממשלה יש הרבה יותר מאשר אדם אחר, אדם פרטי אחר, הוא צריך צריכים לממן לו הוצאות, ולכן הולכים לפרשנות מקלה. אבל יש דוגמאות מתוך הסיפור שבעיניי...
טוב, לא, אנחנו לא נוכל לשמוע אותן, כי פשוט נגמר לנו השעה, וגם את, אני שומע עוד רגע מגיע ליד שלך. עורכת הדין טלי ירון אלדר, לשעבר נציבת מס הכנסה, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
אחרי החדשות והפרסומות, כמה שיחות מאוד מעניינות. קודם כל, עודד פורר, שמונה אתמול באופן רשמי ליושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה והנשים, שאולי חלקנו בוועדה נועדה לקדם, לא באו, החרימו, נדבר איתו על זה, וגם עם נציג הרשות הפלסטינית בעבר, על מה חושבים הפלסטינים.
וגם על השרב הכבד בסיביר.
עוד מעט. טוב, בשעה הזאת אנחנו הולכים להתקיל עוד כתב של תאגיד השידור הציבורי, ולהגיד שעוד מעט הוא יהיה פה עם פרסום בלעדי, מי זה יהיה הפעם?
אם אתם כתבים של כאן,
צפו לשיחת צפו טלפון פגיעה. מפתיעה.
תכינו סיפורים.
להתקשר פתאום למואב ורדי. מואב, שלום, אתה בשידור.
הסיפור הענק שלך מהבוקר, בבקשה. כן. טוב.
לא איתנו על הקו, אני מבין.
מכין את הסיפור.
טוב, דברים מעניינים, הבטחנו אותם כבר קודם. בוא ניגש למלאכה, אפשר?
גש למלאכה.
חבר הכנסת עודד פורר, שלום.
אהלן, בוקר טוב.
יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, איש ישראל ביתנו, קודם כל ברכות.
תודה, תודה.
אתמול מונית על התפקיד, הייתה הצבעה?
הייתה הצבעה, כן, הייתה הצבעה.
מי בעד, מי נגד?
היו בעד, כל מי שנכח בתחילת הישיבה היה בעד.
כמה אנשים זה?
אחר כך הצטרפו, אני לא זוכר, אחר כך הצטרפו עוד חברות ועדה, הביאו את תמיכתן הבלתי מסויגת גם בעל פה.
הן לא היו אבל בזמן ההצבעה.
לא, צריך להבין שההצבעה התקיימה בזמן דיון מאוד מאוד חשוב שהתקיים בכנסת, בתקופת, דווקא בגלל משבר הקורונה והמשבר הכלכלי החמור, היה דיון מאוד חשוב בוועדת הכספים.
כן, עסקנו בשעה, עסקנו אותו בהרחבה בשעה הקודמת.
שנוגע לתנאיו של ראש הממשלה, אז היו צריכות, למשל חברת הכנסת קטי שטרית, חברת הכנסת קרן ברק, הגיעו באיחור של 5 דקות, כי ההצבעה מתבצעת בתחילת הישיבה.
עושה רושם שכל אנשים בוועדה הגיעו באיחור, לא?
לא, אין אנשים שהגיעו.
היו נשים חברות ועדה שהשתתפו בהצבעה?
בואו, אני אעשה לכם את זה קל. לא היו, אבל זה לא אומר שלא תומכות. ההצבעה הייתה ביום
שלישי. לא הבנתי, אז מי הצביע בעדך? לא, יש לנו מלא זמן לשיחה, רק כדי להבין.
אתה נכנסת ישר למגננה על סתם, על פרש.
באנו בברכות בכלל.
באנו, התחלנו לברך, רצינו לדעת מי הצביע בעד.
אין אפילו מגננה, אפשר להוציא את הפרוטוקול לגבי מי היו שם הנוכחים.
לא, אז אין לנו, אז בוא תעזור לנו, מי הצביע בעד.
אז אני אוציא את הפרוטוקול ואני אצליח עם את השמות, אני באמת אומרת להם.
יש הרבה שמות?
כמה כבר אנשים היו בוועדה?
אפשר? יופי. נוכחות בוועדה הייתה נוכחות יחסית דלה בתחילת הוועדה. היינו אני, יושב ראש הכנסת ויושב ראש ועדת הכנסת. כינוס הישיבה הזו...
שהם לא חברים בוועדה.
כינוס הישיבה הזו, צריך להבין שיכולים להצביע גם לא חברים בוועדה, למעט יושב ראש הכנסת. השאלה היא רק מבחינת סיעות. כל סיעה יכולה לשלוח את הנציגים שלה לפי...
עודד פורר, מבטיח לך לשחרר אותך אחרי שתיתן את התשובה לשאלה הנורא פשוטה. מי הצביע מעד, מי הצביע נגד, ואז ניגש לעניינים המהותיים.
אני אומר לך עוד הפעם, אני הייתי שם בעד, אני חושב שהיה שם חבר כנסת יואב סגלוביץ', לא זוכר אם היה שם עוד חבר כנסת מסיעה אחרת, אבל זה היה בפתח הישיבה.
סגלוביץ' הצביע בעד?
כן.
אז אתה וסגלוביץ' הצבעתם בעד, ואף אחד לא הצביע נגד.
לא היו. אני מסביר לכם עוד הפעם, חברים, בואו. הישיבה הזו הייתה ישיבה באמת שנקבעה, אמנם לקח שבועיים לקבוע אותה, ואחרי שהגיעו להסכמות בתוך האופוזיציה ומול יושב ראש הכנסת, נקבעה ישיבה, נבחרתי, והיום תתקיים ישיבה הראשונה, אני אשמח...
למה אתה חושב אף חברת ועדה לא רצתה לשבת שם במעמד הזה?
לא, זה לא שלא רצתה, זה לא נכון. אני מציע לך, במקום לשאול אותי, יש את חברת הכנסת קרן ברק שחררה בוועדה, יש חברת הכנסת קטי שטרית, הם לא מהמפלגה שלי, הצביעו, לא הצביעו, אבל הגיעו אחר כך כדי להביא את מי.
לא, הגיעו אחר כך, כן, אבל אני
שואל אותך, עודד פורר,
כמה חברות? עודד פורר, כמה חברות יש בוועדה?
אתה יצאת בשאלה, התחלת בשאלה, שאומרת, למה הן לא רצו?
נכון.
אני מציע, אני לא יודע אם הן לא רצו.
אני רוצה לקדל לך שמי שלא בא, לא רצה לבוא.
אז בוא, אל תצא נקודת.
כמה חברות יש בוועדה?
אני מציע שתודיע, שתשאל אותן ותבדוק.
כמה חברות יש בוועדה?
בוועדה יש לנו 7 חברות.
7 חברות.
עכשיו, זה מקרי, כלומר, שאתה וסגלוביץ' יכולתם לא להיות בדיון החשוב שהיה וכל 7 החליטו לא לבוא בגללו?
כן. אני מאחר ויצאתי כדי להיות, ואני מתמנה ליושב ראש הוועדה, והחליף אותי חבר הכנסת אלכס קושניר בדיון, חברות הכנסת האחרות מהליכוד בוודאי לא יכלו לצאת באמצע הדיון בשעה שאמורה להיות גם ולהתקיים שם הצבעה. הצבעה הזאת הייתה מאוד חשובה לליכוד. חברת הכנסת שאשא ביטון מנהלת דיון בוועדה לוועדת קורונה.
אוקיי. מה החזון שלך לגבי התפקיד? לגבי הוועדה?
תשמע, אני שמתי שלושה נושאים שהם נושאים שאני חושב שצריך לעסוק בהם ביתר שאת דווקא בתקופה הזאת. האחד כמובן הוא נושא מאבק באלימות במשפחה ורצח אנשים. רק השנה נרצחו כ-11 אנשים. ואנחנו מדברים על תקופה שבה סיר הלחץ הזה בתוך המשפחה עולה. יש עלייה באלימות במשפחה וגם בפניות בגלל משבר הקורונה כמובן. שאגב משליך גם על הנושא השני שבו אנחנו נתחיל ונדון היום. והוא המצב של אנשים בתעסוקה, יש יותר מובטלות נשים, יותר מפוטרות, ונשים עצמאיות, שלפחות מהנתונים שאנחנו קיבלנו מרשות המיסים, המענק שקיבלו נשים עצמאיות נמוך בכ-30% מהמענקים שקיבלו גברים, צריך לראות בהחלט איך מטפלים בזה.
יש לך רעיון אבל לגבי הנושא הראשון, הנושא הראשון והמאוד חשוב שהעלית לגבי רצח נשים ואלימות, יש לך רעיון איך מטפלים בזה?
אני אומר, יש תוכנית ממשלתית. עם תקציב שהוקצה לעניין, אגב, דחפנו אותו בזמנו, גם בוועדת כספים, עשינו לו אישור, מה שנקרא מעכשיו לעכשיו. אחד הדיונים הקרובים הולך להיות לבדוק, האם הממשלה בכלל ישמה את התוכנית הזו, כמה כסף מהתקציב הזה בהכרח יצא. אני יכול לתת לך ספוילר, לדעתי התשובה תהיה מאוד מאוד מעניינת מבחינת הביצועים של הממשלה, וזה בדיוק התפקיד של הוועדה, לבדוק שהממשלה, שכבר גם יש לה מה לעשות, שתעשה את הדברים האלה. אבל אני חושב שלא נתת להגיע לנושא השלישי, שהוא לא פחות חשוב, וגם הוא נוגע...
לא, אל תגיד, לא נתת, אני רוצה להתעכב על הרגע הנושא הראשון.
בהחלט.
הנושא הראשון, אמרנו אלימות, שני אבטלה בקרב נשים ושכר נמוך בקרב נשים, והנושא השלישי...
ומצבן של נשים עצמאיות כחלק מזה נלקר, והדבר השלישי הוא באמת העצמה נשית והיכולת שלהם לעבור מרצפת אבות לשבירת תקרת זכוכית, זה המצב של נשים בתפקידי ניהול, הובלה שלהם בהרבה מאוד תפקידים. אלה הנושאים המרכזיים שבהם נעסוק בוועדה לפחות בשלבים הראשונים.
העצמת נשים...
ספציפית על נושא אצלכם ברגע שנתקדם איתם.
העצמת נשים, כלומר נגיד אם אישה היא חברה בוועדה לקידום מעמד האישה, אז להעצים אותה ואולי שתהיה יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה?
לא, אני דווקא חושב שהיה יותר טוב אם אישה הייתה יכולה להיות למשל יושבת ראש ועדת החוץ והביטחון, ולא שהיה נשמע טבעי מאוד שבנושא של מעמד האישה צריכה לעמוד יושבת ראש. צריך להבין, הנושא של מעמד האישה בחברה הישראלית הוא נושא שצריך לעניין גברים כמו שהוא מעניין נשים. השאלה היא באיזה חברה אנחנו חיים. ודווקא האמירה הזו שאני עומד בראשות הוועדה ואני מקדם, אני חושב שיש פה רוח מרעננת, עשה את זה פעם אחת גבר לפניי, עשה את זה גדעון סער, לכל הדעות עשה את זה בצורה מצוינת. אני אשמח... שיבחנו אותי במבחן התוצאה, אני מקבל באהבת הביקורת של נשים שאומרות שזה לא בסדר, ויש נשים שאומרות שזה כן בסדר, וחברות כנסת שתומכות, וכאלה שלא תומכות. בשורה התחתונה אני אומר לך, המבחן יהיה מבחן התוצאה. האם הוועדה הזו תעשה פיקוח טוב על הממשלה, האם הוועדה הזו תקדם את הנושא או לא? אני חושב שבניסיון הפרלמנטרי שלי וגם הניהולי שלי, אנחנו נצליח לייצר, אבל את השאלה הזו נצטרך לבחון אותה, שאני אסיים.
לא, אבל זה לא אישו אתה אומר, כי היה דיון ברגע שעלה השם שלך, האם ראוי שבראש הוועדה הזו יהיה גבר או שתהיה אישה?
תראה, זה אישו שאפשר להעלות אותו וצריך להעלות אותו וזה בסדר, ואני שמח זה עולה לדיון, ואני שמח גם שהוועדה, אחרת גם לא הייתם מראיינים אותי כנראה, אם הייתי מתמנה ליושב ראש ועדת המדע,
אם היית עוסק בעבר, אם אתם רוצים בעבר, נגיד שאתה עוסק בענייני מעמד האישה, יכול להיות שהיינו מראיינים אותך בעבר, היינו שואלים על זה.
כשחבר הכנסת אורי מקלב התמנה ליושב ראש ועדת המדע בכנסת הקודמת, לא נראה לי שהעליתם אותו בדחיפות לדיון. ואני לא...
אני מקבל אותך בדחיפות. זה הכל היה מאוד נינוח, לדעתי.
לא, אני אומר, אני מקבל את זה. זה בסדר. זה צבעוני, זה נחמד, זאת כותרת נחמדה. אני גם מקבל את הביקורת של כאלה שחושבות הפוך. אני חושב שאת המבחן יהיה מבחן התוצאה, וברמת המהות, דווקא בעניין הזה, אני חושב שחשוב שגברים יהיו שותפים לתהליך הזה. התהליך הזה הוא תהליך של כל החברה. הוא לא תהליך שנוגע שרק נשים צריכות לטפל בעניין הזה, כי אז הופך שוב להיות עניין מגדרי קטן בצד. העניין הזה הוא עניין חברתי. באיזה חברה הילדות שלי יגדלו, באיזה חברה הילדים שלכם יגדלו, מה יהיה פה בעוד 10 ו-15 שנה, והאם יש שוויון הזדמנויות אמיתי בלי קשר למין, האם זה גבר או אישה. בדברים האלה אני חושב שצריכים לעסוק כל חברי הכנסת. אני שמח שיש לי את ההזדמנות לעשות את זה. ואני גם מאמין שאני אצליח לא רע, לפחות בלקדם חלק מהדברים.
חבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. תודה רבה ובהצלחה.
בהצלחה, הצלחתך, הצלחתנו.
אמת, אמת. אני אשמח לעלות אצלכם על הנושאים עצמם.
בסדר גמור. נשמח גם. תודה. תודה רבה לך. קלמן, מה חושבים הפלסטינים? אני רוצה לשאול אותך על הסיפוח האולי מתקרב.
הם נגד.
אוקיי.
עוד שאלה?
לא.
אוקיי.
זה הכל.
שעזגו את הרס.
אשף אלעזרמי, שלום.
שלום וברכה.
לשעבר שר עיני הסירים ברשות הפלסטינית. אמנם צודק קלמן והפלסטינים נגד.
נכון, אנחנו נגד כל סוג של סיפוח, אפילו אם זה חלקי או סימבולי או כל סוג אחר.
אבל עושה רושם שאנחנו בדרך לשם.
אז אנחנו...
גם אם אתם לא תומכים בזה.
אני יודע, אנחנו בעצם בדרך לעימות. כי בסופו של דבר, עכשיו הנהגה הפלסטינית תפסיקה לעבוד בכל ההסכמים עם הצד הישראלי, הפסיקה כל תאום וקשר עם הממשל הישראלי, ואני חושב אנחנו הולכים לצעדים אחרים להכרזה על מדינה פלסטינית בגבולות 67 תחת כיבוש, ולדרוש מהעולם להכיר במדינה הזאת ולהטיל סנקציות על ישראל, ואני חושב שהדברים גם בשטח יהיו לוקלים, כי אנחנו גם במשבר כלכלי עמוק מאוד, ואולי זה יוביל להתמוטטות של הרשות הפלסטינית ושינוי כל התנאים בשטח.
עד עכשיו, אשף אלעזרמי, התגובה של הרשות הפלסטינית ושל הפלסטינים היא תגובה די רפה, לא?
עדיין הפלסטינים מקווים שהעולם יתערב וישראל תחדול מלבצע את סיפוח.
אבל גם אתה אומר שאתה מאמין שיהיה סיפוח. האם אתה, ואני רואה סקרים שגם רוב הפלסטינים מאמינים שהדבר הזה עומד לקרות, מול זה, כשאנחנו רואים שהתגובה היא, גם אתה מסכים איתי, אני מבין, שהתגובה היא עד כה, היא די, לא כל כך קיימת, אז... אולי הפלסטינים זה לא כל כך מעניין אותם?
לא, לא, זה לא נכון. הייתה עצרת גדולה מאוד של שום ביריחו. הרבה אלפים של פלסטינים השתתפו, וישראל גם מנעה מאלפים להגיע לשם. ולמרות הסגר בחברון, בשכם, בגלל הקורונה, השתתפו הרבה. אלפים של הפלסטינים ביריחו נגד הכיבוש, גם הקהילה הבינלאומית הייתה שם, נציג האום, נציג האיחוד האירופי, שגרירים של סין, רוסיה ואחרים, הרבה אנשים היו שם, זו פעולה, וגם במישור המדיני, פוליטי, גם יש הרבה פעולויות, אנחנו לוחצים על מדינות ערב, גם על הקהילה הבינלאומית, על האיחוד האירופי, שכולם יתערבו ו... יטילו לחץ על ישראל.
גם מדינות ערב שאתה מזכיר לא יוצאות מגדרן למענכם.
אני חושב שהמדינות החשובות ביותר בעניין הזה ירדן ומצרים, ואלה בעצם בעמדה אחד עם הרשות הפלסטינית והנהגה הפלסטינית. ירדן אפילו מאיימת שזה יפגע נגיד הסכם השלום בין ירדן לישראל, גם המצרים מזהירים מזה. אני חושב שמדינות, גם אפילו בנסיכות ובסעודיה, גם מאיימים להפסיק את התהליך של הנורמליזציה שהתחיל עם ישראל.
הדבר הכי חריף שעשו באיחוד האמירויות זה לכתוב מאמר לידיעות אחרונות.
אני חושב שזה מאמר משקף את העמדה הרשמית של הנסיכות, והם בעצם מזהירים ישראל. אני חושב שלא יכולים להמשיך בעסקים כרגיל אחרי שישראל תכריז על סיפוח. ואנחנו עדיין לא רואים סיפוח רשמי. כל עוד אין סיפוח רשמי, אנחנו מקווים שזה לא יתפצע.
תגיד, זה... תהיה אלימות?
תשמע, אני לא יודע. כי הרשות הפלסטינית, ההנהגה הפלסטינית לא רוצה אלימות. אבל אם נגיע למצב שהרשות הפלסטינית תחלש או תתמוטט, אלימות בלתי נמנעת.
שזה משהו שאתה אומר, אתה לא מקווה לו.
אנחנו לא מקווים לו, אנחנו לא רוצים אלימות, אבל אנחנו, אם לא נשלוט בשטח, לא יהיו לנו כלים לשלוט בשטח, אז יש הרבה
למה
גורמים.
למה לא יהיו כלים? אף אחד לא לוקח כלים.
תשמע, אם הרשות הפלסטינית לא תשלם מזכורות, המנגנונים שלה יתמוטטו. אתה יודע איך הדברים עובדים. אתה לא יכול להחזיק בפקידים, מנגנונים, כמה חודשים מבלי מזכורות. אנשים יחדלו מלבצע את ההוראות. זה קשה מאוד. זה מה שאנחנו עברנו בזמנו בתקופת האינתיפאדה השנייה, ואחר כך באמברגו שהוטל על הרשות הפלסטינית בגלל הניצחון של חמאס בבחירות. ואנחנו ראינו איך התמוטטו מנגנוני הביטחון, למשל, ברשות הפלסטינית, וזה יכול לקרות. אנחנו, הרשות, ההנהגה, הנשיא מחמוד עבאס, לא רוצה באלימות, אבל אף אחד לא יבטיח שלא תהיה אלימות, בגלל שלא רק אנחנו, השחקנים היחידים בזירה, יש איראן, יש כל מיני גורמים, שאם אנחנו נחלש ולא נשלוט בשטח, הם ייכנסו לתמונה, ויש חמאס, ויש את הג'יהאד האסלאמי, כולם שם, והם ינצלו מצב של חלשות של הרשות הפלסטינית או התמוטטות שלה.
אוקיי, אשרף אל-עג'מי, תודה רבה.
אין בעד מה.
רק תיקון קטן, חשוב.
תיקון?
של, אני מתקן את עצמי.
את עצמך אתה מתקן?
את עצמי, כן, כן.
התיקון מתחיל בתוכנו.
התיקון מתחיל בתוכנו.
אני ממש סקרה, נו.
גם קרן ברק, חברת הכנסת, וגם קטי שטרית, חברת הכנסת, תומכות במינויו של עודד פורר, ואכן קטי שטרית פספסה את ההצבעה, אבל מיירה לרוץ כשהגיע דקה אחרי ההצבעה כדי לברך אותו, את עודד פורר לבחירתו.
וואי, למהר לרוץ זה נשמע קצת מסוכן.
כן, סדר צריך להיות ולעובדות.
אבל אמרנו שהם לא הצביעו. שזה נכון.
כן, כן, אבל אני הנחתי
שנגד.
שהייתה שם איזו החרמה כללית של אנשים. לא, הם היו עסוקות בעניינים אחרים, וקטי שטרית לפחות תומכת ומברכת על בחירתו.
יפה מאוד, קלמן.
כן.
אם אתה רוצה לשאול אותי, אתה יכול לשאול אותי בשידור. מה שאתה רוצה, אין לי פה סודות מאף אחד. נגיד, קלמן ואני לפעמים מנהלים גם שיחות כשהמיקרופון כבוי. קורה לעתים, נדירות, אבל קורה. ואז מתחיל שידור וקוטע לנו את השיחה.
ומה אתה רוצה לעשות עם זה?
לא, התחלתי להגיד, מה התחלתי להגיד? אני רציתי
לשאול אותך. להעלות, רציתי להעלות נושא לדיון בינינו, כדי לשאול אם כדאי לדון בו בשבוע הבא. אבל עד שאני לא בודק איתך, כשהמיקרופון קבוי, אם כדאי לדון או לא.
אתה יכול לשאול.
לא, עזוב.
אתה לא רוצה?
לא.
שירשם בפרוטוקול שאני הייתי בעד סך הכל.
כן, אחרי התוכנית התודה לי. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לעיני בריאות, שלום.
שלום קלמן, שלום אסף.
מה את מספרת לנו ולכלל המאזינים?
תשמעו, יש דוח מדאיג מאוד של אמן שמתפרסם היום בבוקר.
שעוסק בהתבססות איראן בסוריה.
קרוב, קרוב. קצת שמאלה ולמטה, אנחנו מדברים על המצב כאן של הקורונה אצלנו.
מאז פרוץ השלום והשעמום שפשע באמן, הם התחילו לשלוח זרועות להרבה מאוד נושאים.
יש לנו המון יחידות.
מתי יהיה דוח של אמן על פרשת הכדורגלנים?
יש לנו המון יחידות טובות ומובחרות שאין להן מה לעשות כעת עם פרוץ השלום.
אני חושבת שיש כל כך הרבה גורמי מקצוע במערכת הבריאות שיחתמו על מה שאתם אומרים עכשיו, אבל בסדר, לא ניכנס לזה כרגע. לגבי ההתערבות של אמן
עוסק בדוח בשומה שהוצאה לנתניהו על המעון הפרטי בקיסריה.
צריך להגיד, מרכז הידע והמידע הלאומי למערכה בקורונה, זה גוף שאמן מפעיל אותו, הוא היום כפוף יותר למשרד הבריאות, אבל עדיין זה דוח שמוציאים כל יום, בנפרד מהדוחות שמוציאים במשרד הבריאות, ובכל יום הם מזהירים או מדווחים על מגמות תחלואה שהם מזהים, והיום הם מזהירים בפני מצב התחלואה ביישובים חרדיים. הם אומרים שאם מסתכלים על חמש ערים, בני ברק, אלעד, ביתר עילית, מודיעין עילית ובית שמש, שם זוהו כ-14% מכלל החולים החדשים בארץ השבוע. אם אתם מצרפים את התחלואה בשכונות חרדיות, בערים אחרות, החלק של החברה החרדית מכלל החולים הפעילים הוא 20% בערך. כלומר, כחמישית מהחולים הפעילים כיום בארץ, הם מהחברה החרדית. זה כמובן נתון שהוא מדאיג, אתם יודעים, אנחנו שומעים הרבה דיווחים על כך שברחובות, באזורים החרדיים, רואים הרבה מאוד הקפדה על ההנחיות, אנשים עם מסכות וכולי, ולכן הרבה אנשים אולי יופתעו מהנתונים הללו. יש אולי כל מיני הסברים שיכולים לומר למה בעצם זה קורה, בעצם לנסות לפענח את העניין הזה, אבל נניח אותם רגע בצד. במרכז הזה הם מזהירים שהצפיפות הגבוהה יחסית בערים הללו והקושי לבודד את החולים מחייבים מתן מענה יהודי מאוד מיידי, ומדברים גם על אכיפה, גם על הסברה, וגם על סיוע לאוכלוסייה שם כדי לעצור במהירות את ההתפשטות של המגפה.
דקלה, תודה רבה.
תודה.
ארנולד רוט, שלום.
בוקר טוב.
אביה של מלכי רוט, זיכרונה לברכה, שנרצחה בפיגוע במסעדת סברו בשנת 2001. אנחנו מתכנסים כאן כדי לדבר על המחבלת שהייתה חלק מהמבצעים או מהחוליה שביצעה את הפיגוע הזה, נכון?
יותר על התהליך של להחזיר אותה למקום הראוי לה.
אבל בוא נדבר קודם כל עליה ועל חלקה בפיגוע.
אישה בשם אחלם תמימי, בת 21, מגישה חדשות באחד התחנות הפלסטיניות באותו יום. ילידת ירדן, נתפסה על ידי הרשויות כאן בארץ שבועיים אחרי הרצח, אחרי הטבח, ישבה בכלא עד עסקת שליט, אז קיבלה מתנה, חזרה לירדן, ומשם החיים שלה התחילו. כי עכשיו, היום, היא אחמית, ממש סלבריטיס, ידועה בכל העולם הערבי.
מה היא עושה היום?
היא עיתונאית, הגישה תוכנית משלה בטלוויזיה הלוויינית בכל העולם, כל העולם, 5 שנים. עכשיו זה הפסיק מסיבות מעניינות, אבל לא לדיון הזה.
מה הייתה, היא הורשה במעורבות בפיגוע, מה היה המעורבות שלה, מה היה חלקה?
היא בחרה את המקום, הביאה את הפצצה, שמה את הפצצה שם, זה בן אדם, הפצצה הייתה בן אדם. וישבה בכלא 16 מאסרי עולם עם המלצה של השופטים שלא ייתנו לה לצאת בשום פנים באופן אף פעם לא, never. קרה, כמובן זה לא קרה.
ושוחררה בעסקת שליט.
מה קרה עכשיו שהנושא הזה עולה שוב לסדר היום?
עכשיו זה מילה גמישה. אנחנו התחלנו שבועיים אחרי עסקת שליט, בפנייה לארצות הברית, לממשלת ארצות הברית. אני לא אוסטרלי, אני לא אמריקאי, אני אוסטרלי, אבל מלכי הייתה אזרחות אמריקאית בגלל אמא שלה וכל האחים שלה. אז פנינו עם דרישה די מוזרה, כי יש חוק אמריקאי שהיה על 20 שנים, שאומר שאם יש מקרה טרור לא בארצות הברית, אלא בחוץ לארץ, ואזרח אמריקאי נהרג, אז לא רק הפריבילגיה של ארצות הברית לרדוף אחרי הרוצחת, אלא חוב. אף פעם לא יושם, זה אף פעם לא קרה.
לא, אבל מה זה לרדוף אחרי הרוצח? כלומר, החוק האמריקני אומר צריך להביא את המחבל, במקרה הזה מחבלת, למשפט ולמצות את הדין.
כפוף למשפטים אמריקאים.
אבל האמריקאים לא יכולים להגיד פה במקרה הזה, ועוד מעט תגידו להם מה הם כן אומרים, כבר לכאורה מדינת ישראל מצטה את הדין עם המחבלת הזו?
לא, אף אחד לא טוען את זה, זה מה שקוראים double jeopardy, זה לא רלוונטי, גם זה לא ההזדמנות לדבר על זה, אבל אין ספק על זה, למרות שהיום שומעים את זה בכל כיוון ערבי, אבל זה שטויות, זה נונסנס. אז זו לא הסיבה, היא עומדת, לא רק שהיא עומדת להישפט בארצות הברית, יש גם פרס של $5 מיליון על הראש שלה, היא בין הרשימה הכי יוקרתית שיש של הבולשת, של ה-FBI, של רוצחים טרוריסטים. יש רק שני נשים ועוד 26 ג'יהאדיסטים. והיא בכל זאת חיה וגרה ממש בחופש. יש לי תמונות מרבת המון של הבית שלה, מבחוץ, מבפנים, גם באוטו המפואר שלהם. ועבלה,
היא נשפטה כאן ל-16 מאסרי עולם וישבה כמה זמן?
מ-2003 עד 2011, 8 שנים.
8 שנים. אז המאמצים שלך עכשיו מתמקדים במה?
להזיז את דעת קהל אמריקאית, הכל מתמקד בארצות הברית כמובן, ולהתקשר ולשכנע את הפוליטיקאים שם, ולאט לאט, לא לאט לאט, אבל ככה זה עובד, להביא ליישום של החלטות של משרד המשפטים האמריקאי, Department of Justice, כי יש בצד המשפטי, יש לנו את כל הציוד האפשרי. הכל כבר קיים שנים, מאז 2017. זה לקח להם 5 שנים להגיש, לפרסם, לעשות את כל השיעורי בית שלהם, האמריקאים. אבל מאז אנחנו תקועים. השאלה האמיתית כאן, לדעתי, זה למה אנחנו תקועים.
אבל אני חוזר רגע לשאלה שאסף שאל לפני זה. אין כאן, עם כל הכאב והכעס על הסיטואציה הזו, סיפור משפטי בעייתי? כלומר, היא נשפטה, שילמה מה ששילמה, אבל המדינה שהכניס אותה לכלא החליטה שהיא לא צריכה לשלם יותר, זה אנחנו, מדינת ישראל. יש הליך כזה שבו אחרי שהיא כבר ישבה, אחרי שהיא שוחררה, היא נעצרת שוב ונשפטת שוב?
אז אני אגלה סוד. לדעתי, העיתונות הישראלית אף פעם לא דיווחה על זה. אף אחד מהאסירים שיצאו לחופש בעסקת שליט קיבל נקיית חשבון. אף אחד מהם. זה הקלט בעונש ותלוי בכל מיני תנאים. במקרה שלה, היא כבר הפרת את התנאים דקה אחרי שהיא יצאה. אז רק...
באיזה מובן הפרה?
בהסברה היא הלכה לקהיר, עשתה שם נאום עם חלד משל, אחר כך היא הגיעה לקבלת פנים רעשני ומפואר ברבת המון. היא חזרה מיד לטרור במובן שלה, הפתה, עידוד. אין ספק, לא, אין ספק. אני אומר שאין ספק, ואף אחד רציני לא טוען שיש לנו בעיה משפטית. זה לא הבעיה, הבעיה לגמרי פוליטית.
אוקיי, נקודה אחת אחרונה.
לא, רגע, אבל כדי להבין, האמריקנים כיום עושים משהו מול הירדנים?
כן, כן, כן. כן, באופן חשאי. אלה המילים שאני כל כך שונא. כי כמעט כל בן אדם ששומע את הסיפור ואומר, אנחנו חייבים לעשות משהו, מיד חוזרים לעבר, זה חשאי. הכל מתרחש מאחורי הפלאים, עד לפני שבועיים. עד לפני שבועיים. לפני שבועיים, כמה שינויים. קודם כל, יש שינוי בחוק האמריקאי, ששוב, מאחורי הקלעים, אבל זה עובדה, הם הביאו חוק שאומר שמדינה שמקבל תמיכה כספית מארצות הברית, וגם שותף לאמנה להסגרה, ומפירה את האמנה, אז ירדן, למרות שירדן לא מופיע שם, יעבד את התמיכה הכספית שמתכנס היום לסכום של מיליארד וחצי דולר. אז פתאום זה תופס להם את כל התשומת לב. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, קומץ חברי הקונגרס האמריקאי שלחו מכתב, לא כל כך משנה את הפרטים, אבל זה נורא מעניין, מרתק, לשגרירה ירדנית בוושינגטון, וזה הפך את הסיפור של תמימי והסירוב להסגיר אותה לכותרות בכל העולם הערבי, ושם זה עובד, זה יושב היום. זה ממש להיט, זה סיפור חשוב, משמעותי, ואנחנו לא יודעים כלום על זה כאן בארץ.
ארנו, עוד נקודה אחת, אפרופו מה שאמרת כאן בארץ, ובסוף אתה אזרח ישראלי, מדינת ישראל הרשמית עושה משהו בעניין הזה?
אנחנו כבר... לא מצפים לאף אחד מהממסד הישראלי לעשות משהו, זה יהיה מספיק אם הם יפסיקו להפריע. אנחנו עושים את זה רק מול הרשויות האמריקאית, משברון לב. אנחנו כאן בגלל שאנחנו, תסלחו לי על הביטוי ציונים, עלינו מאוסטרליה, אשתי מארצות הברית, וזה הבית שלנו. כל הילדים שירתו בצבא, ואנחנו, לא משנה, הצבא שלנו לא מעניין אף אחד, אבל במצב הנוכחי, שרק לא יפריעו לנו במאמצים.
ארנולד, אני ממש לסיום, אני לא רוצה רגע לדבר איתך על הצדק בעניין הזה, אני רוצה לדבר עליך. הרי המעשים האלה לא יחזירו את מלכי.
תודה, זה נכון, כן.
אני טועה אם אתה לא אומר לעצמך, אולי בשבילי, בשביל השקט הנפשי שלי, אולי להניח לזה ולהתמקד בחיים שלי, במשפחה שלי.
זה לא, אחד לא בא על חשבון השני, ברוך השם, יש לנו משפחה לתפארת, אנחנו מאוד מעורב בילדים, נכדים וכל חיי משפחה, זה לא העניין. עכשיו, זה כן עניין של מה שאתה אמרת קודם, המילה הכל כך מרכזית כאן, צדק. לא ראינו צדק, ראינו עיוויות כל הדרך. האי צדק צועק, ואני שואל אותך, אתכם, אם יש אנשים כאן שיש להם ילדים שמקשיבים. אם זה היה הילד שלך, ואתה רואה את הרוצח, רוצחת במקרה שלי, חוגגת, רוקדת, הפכה להיות כוכבת של התקשורת הערבית, ולא הגזמתי במילה אחת, מה, הייתם יושבים על הידיים?
אבל השאלה אם זה בעיה אישית שלך, אם זה בעיה, אולי זה בעיה של קלמן ושלי, ושל המאזינים שלנו, לא פחות משזה העניין הפרטי של ארנולד רוט. אתה מבין מה אני שואל?
טוב, גד, בסדר, לגמרי איתך. אני צר לי לשמוע את המבוכה ואת את הקושי, אבל אני חושב שזה זה, זה לא עומד לניתוח אמיתית. Okay. כאן זה עניין של צדק. אתם ראיתם סרטים בטלוויזיה בהוליווד של חיפוש רדיפה אחרי צדק, ולא מגיבים בצורה כזו. אז אנחנו, לצערנו, זה הגורל שלנו, שאנחנו ברדיפה אחרי צדק. ואנחנו מנסים להביא את זה לסיום מוצלח. אם לא, אז אנחנו נמשיך את החיים שלנו, אבל לוותר על הזכות ועל הצורך, זה לא מה שאנחנו נעשה.
אוקיי.
ארנולד רוט, אבא של מלכי, זיכרונה לברכה, תודה רבה לך.
תודה, כל טוב.
הפרופסור דני רבינוביץ' הוא אנתרופולוג, הוא חוקר השפעות חברתיות ופוליטיות של משבר האקלים, והוא איש אוניברסיטת תל אביב. פרופסור רבינוביץ', שלום.
שלום לקלמן ואסף, ובוקר טוב למאזינים.
בוקר טוב, אתה לא מדבר איתנו מסיביר כרגע, נכון?
לא, אבל אם הייתי מדבר מסיביר, היה לי יותר חם מאשר בתל אביב בבוקר.
מה זה הסיפור הזה? 38 מעלות בסיביר?
לא, זה מה שהבטיחו לנו.
אמרו לנו כל הזמן מינוס 20, מינוס 30, מינוס 40.
אז מינוס 20, 30 ו-40 ממשיך להיות שם בחורף, אבל מה שקורה שם בקיץ זה מכה רצינית לתודעה של כולנו. מדובר בעיירה שנמצאת מעבר לחוג הארקטי. זאת אומרת, זה כבר באמת באזורים הקיצוניים של כדור הארץ, ולשמוע שאצלהם בשבוע הזה, וגם אגב בחלקים של אלסקה שלא רחוקה משם, הטמפרטורה מעל 38 מעלות זה באמת מדהים. זה תזכורת סמלית בשביל רובנו, שמשהו מאוד לא סימפטי קורה באטמוספירה.
היה בעבר? הייתה בעבר טמפרטורה כזו?
לא שם. מודדים שם טמפרטורות מסוף המאה ה-19, זה כבר 130 שנה, ולא היה משהו שהיה קרוב לזה. זה באמת קפיצה משמעותית. זה לא אומר שעכשיו, מעכשיו והלאה, כל הזמן יש שם רמות חום האלה, אבל זה באמת אומר שבכל האזורים של כדור הארץ, מה שקורה זה לא פוסח על החוג הארקטי, ובעצם ההתחממות באזורים הארקטיים היא יותר דרמטית, מכל מיני סיבות שהן סובכות מדי להיכנס אליהן, אבל שיעור ההתחממות באזורים הארקטיים הם אפילו יותר גבוהים מאשר שיעורי ההתחממות באזורים אחרים.
מה הסיבה? למה זה קורה?
הצורה שבה, קודם כל אנחנו מתחילים בטמפרטורות הרבה יותר נמוכות, ובין השאר, זה אחד מהדברים שקורים שם, זה שבגלל שהכמות של הקרינה של השמש בקיץ, לאורך תקופה ארוכה, 3-4 חודשים, היא מאוד מאוד אינטנסיבית באזורים האלה, ובגלל שמעטה הקרח הולך ונעשה קטן בגלל ההתחממות, אז נוצר כאן איזשהו מהלך של איזון חוזר. ההתחממות כדור הארץ מובילה לזה שהקרח מפשיר יותר מוקדם. הקרח הרי והשלג מתפקדים כמראה, והם מחזירים אל האטמוספירה חלק מתאיית השמש. כשהמראה הזאת מצטמצמת, יותר מהחום נקלט ונאגר בכדור הארץ, זה משפיע על האזורים הארקטיים, אפילו יותר מאשר על האזורים שלנו.
תגיד, בכמה זה יותר חם מקיץ רגיל?
הטמפרטורת המקסימום של יוני, הממוצעת, זאת אומרת שלוקחים את כל הימים של יוני לאורך הרבה מאוד שנים ורואים לאיזה טמפרטורה ממוצעת הגבוהה ביותר זה יגיע באותו יום, היא בערך 20. אז זה אומר שזה לא קפיצה של 18 מעלות, כי מה שיש לנו עכשיו זה לא הטמפרטורה הממוצעת של יוני, אלא זה רק יום אחד או שניים ביוני, אבל זה נותן לכם סדר גודל. אני מניח שכשנסיים את יוני, אז הטמפרטורה הממוצעת של האזורים האלה, שתימדד ביוני הספציפי הזה, תהיה בטח סביב 27-28 בהשוואה ל-20. זה המון.
אבל מה עושים ברחוב כנפי נשרים בסיביר ב-38 מעלות?
אני מניח שאותם דברים, מה שעושים אצלנו,
לא, אנחנו רגילים לזה.
פחות מזגנים, ופחות באמת מבנים ודברים אחרים. אני פחות מודאג מה עושים האנשים מבחינה התנהגותית, כי אנחנו חיה סטגלנית. אנחנו יודעים איך לשמור על עצמנו בכל מיני דרכים התנהגותיות, אבל תחשבו רגע על צמחים ובעלי חיים וגידולים חקלאיים, שהתפתחו לאורך מיליונים שנים, מיליוני שנים של אבולוציה, והתרגלו לטמפרטורה כמו שהכרנו אותה עד לפני 30 ו-40 ו-50 שנה. זה מה שצריך יותר להדאיג אותנו. והחוסר ההתאמה של צמחים ובעלי חיים, ובעיקר גידולים חקלאיים, יכולה לגרום לבקרה גורמת בכל רחבי העולם, להרבה בעיות כלכליות וחברתיות. אז אנחנו כאן מודאגים, באמת צריך לקחת את זה בפרופורציה. טמפרטורות השיא שמדי פעם אנחנו מגיעים אליהן, הן מכה לתודעה והן משהו סמלי, אבל מה שתוך חשוב לנו זה להסתכל על ההתפתחות לאורך שנים, זאת אומרת להשוות למשל עשור בעשור שקודם, או חמש שנים בחמש שנים שקדמו לו, ושם מסתתר הסיפור הגדול. הוא פחות דרמטי, אנחנו לא נמצא שם קפיצות של 10 ו-15 מעלות בתוך עשור, אבל גם אם אנחנו רואים עלייה של מעלה 2 או 3 בתוך עשור, מבחינת עולם הטבע והצמחים והחקלאות, זה דרמה גדולה.
פרופסור דני רבינוביץ', תודה רבה.
תודה לכם, ובוקר טוב.
הבעיה במקומות האלה, שזה, כשיש לך 38 מעלות וחם בשוטף, פעם זה 30, פעם 30, אז אתה רגיל לזה. אבל כשאתה חי במקום שיש בו לפעמים מינוס 20 ולפעמים כן. מינוס 38, ואתה קם הבוקר ופספסת את התחזית אתמול בערב את שרון וקסלר והתבלבלת ולקחת בטוט החולצה לא נכונה, זה בלגן.
כן, גם אם כתיקונם נראה לי, כשיש לך מינוס 20 ו-20, שמע לי כמו חיים די משוגעים.
טוב שאנחנו לא שם.
לך תדע, אולי הם יושבים שם, רואים את הבלגנים אצלנו עם ועדת הכספים.
ואומרים טוב שאנחנו לא שם.
בדיוק.
מה אתה מעדיף, בלגן ועדת כספים או 38 מעלות?
אני חושב שפרופסור רבינוביץ' אמר יפה, אנחנו אנשים יצורים סטגלנים. אנחנו נהיה שם, אנחנו נתרגל, נהיה פה, נתרגל.
אז מה, ואם נתרגל אני לא אזיע? אני מעדיף את ועדת הכספים פה.
אולי לא, אולי לך איזה טריק שם.
אני מעדיף את ועדת הכספים פה.
איש ברצונו יחיה.
28 מעלות עם ועדת כספים, יותר טוב מ-38 מעלות
בלי ועדת כספים. אין ספק שהאקלים פה באזורנו, באמת אחת ההטבות הכי גדולות, יותר מהמס, יותר מחוות המס של נתניהו, זה באמת הטבה נהדרת.
נורת הציניות נדלקת כאן שוב באולפן.
אני אומר לך ברצינות. העובדה ש... אני אומר באמת, מזג האוויר פה בארץ, תמיד אני... אתה יודע? כשהייתי תקופה מסוימת בניו יורק, ממש התגעגעתי למה שקורה פה. אז לגור בניו יורק, עם החום הגנומי הזה בקיץ, והטמפרטורות בלתי נסבלות בזה.
נורא ניו יורק.
אתה עכשיו סרקסטי, קיים, אני אומר לך ברצינות. יש פה גאווה אקלימית מפוארת.
יפה. אנחנו עוד רגע נקום ונשאיר את המנון האקלים הישראלי.
עוד פעם הסרקזם הזה, תן רגע של פנאי בלי ציניות.
אני ממש התכוונתי לזה.
הרי אתה לא התכוונת לקום, נכון? לא התכוונת לקום ולא התכוונת לשיר. התכוונתי
לקום ולשיר את המנון האקלים הישראלי.
אז בוא נעצור הכל, בוא נעצור הכל, וניתן לך את ההזדמנות.
או שאני אשיר את זה, או שעומר בן רובי אשיר את זה.
או ידבר את זה.
או ידבר את זה, אהלן עומר, מה העניינים?
קלמן אסף, שלום לכם, מה נשמע?
בסדר גמור.
יופי, החודש, אתמול היה ראש חודש תמוז, נגיד גם שוב חודש טוב. חודש תמוז זה החודש שבו גם נולדה וגם נפטרה נעמי שמר. והחודש הזה התפרסם בשיר שלה, עצוב למות באמצע התמוז, בו היא חזתה את אמצע התמוז שלה, שבו היא תלך לעולמה. זה לא היה בדיוק באמצע התמוז, זה היה בזין בתמוז, לפני 16 שנים.
לא רחוק משם.
נכון.
לא רחוק מהאמצע.
נכון. בגיל 74 היא הלכה לעולמה המשוררת, המלחינה, קלת פרס ישראל. לא צריך להכביר מילים אודות פועלה של נעמי שמר, והחלק שלה בתרבות הישראלית. אבל מעניין אותי לספר לכם על, על כך שבשנים האחרונות, גם בעקבות הפרסום שלה היה בחלק משירים מאוד לאומיים ושירי ירושלים, לצד השירים האישיים והשנסונים הצרפתים ושירי הילדים, וגם הרבה השירה מארון השירים היהודי, וכתוצאה מכל זה יש פריחה גדולה במהלך שנות ה-2000 בגרסאות כיסוי, בחידושים ובקאברים שמבצעים זמרים מהמגזר הדתי-לאומי, מהציונות הדתית, ובכלל אומנים שמתכתבים עם המקורות היהודיים ומחדשים משיריה. הם לפעמים מחדשים את זה ככה, כאילו בדיוק כמו שזה היה, רק שרים את זה בעצמם. לפעמים מוסיפים קטעי תפילה ופיוטים בין לבין, בהתחלה ובסוף. למשל, אנחנו מכירים את חבלי משיח, שזה שיר של נעמי שמר שהתפרסם בביצוע יפה יפה של הגשש החיוור, ושר אותו יהושע לימוני לפני כמה שנים. ואני רוצה להשמיע לכם
והיא
היום...
והיא
עצמה, נכון. ואני רוצה להשמיע לכם שיר... אחד מהידועים בשירי ירושלים שלה, נקרא שירו של אבא, ידוע יותר כיבנה המקדש. כתבה את השיר לזכר אבא שלה, ש... ובכלל, ההורים שלה הגיעו ממשפחה חסידית, אז ממשפחות חסידיות, אז ההשפעה החסידית, לפחות גם בניצוץ היהודי, וגם בחלק מהיצירה עצמה, הייתה מאוד נוכחת בה, וכשהיא כותבת את יבנה המקדש, שירו של אבא, היא עושה את זה בשנות ה-60, וזה מופיע ב-1967, בקובד שירים שלה, מבטא תקווה, זה ממש תקווה משיחית, חברים, להקמת בית מקדש שלישי בהר המוריה, ומחדש אותו בשנים האחרונות בנימין לנדאו, ביני לנדאו, שלצערי, על אף כישרונו העצום, תרם חצה לגמרי מגזרים, ובציבור הרחב הוא לא כל כך ידוע. למרות שהוא רוקיסט ומבצע שירי רוק יהודי, זמר, כותב שירים מלחין, איש חוות מעון, יוצר בעצמו מוזיקה, נראה פריק מוחלט וגם סובל או נהנה מתופעה של חוסר מוחלט של שיתוף פעולה עם התקשורת ועם העולם המסחרי שלנו, והוא בכלל, הוא לא מתמסר לדבר הזה, זה לא חלק ממנו, הוא פשוט עושה את הדבר שלו.
שלא ייחס רק שאתה משמיע אותו כאן אצלנו ברדיו הממלכתי.
אני מקווה שהוא לא מאזין. תראה, הוא לא עשה בשביל זה שום דבר, אז יכול להיות שמכיוון שהוא לא עשה בשביל זה כלום, אלא פשוט עשה שיר לפני כמה שנים, ואני מצאתי אותו בעצמי את השיר הזה, אז יכול להיות שהוא לא ייחס.
אז לאן הוא שיגר אותו?
לא, הם שולחים אותו לתחנות הרדיו, אבל בלי איזה מסע של יחסי ציבור, ואתה יודע, לא עומדת מאחוריו.
לא, אז הוא שלח לתחנת הרדיו, אז הוא קיווה שתחנת הרדיו תשמיע.
נכון, ותחנות הרדיו אכן משמיעות, במינונים לא גבוהים במיוחד. אני יודע שלמשל בכאן מורשת תחנתנו השכנה, משדרים אותו הרבה מאוד. אני משתדל לשדר את זה גם ברשת ג' מפעם לפעם, והנה עכשיו, זה בכאן רשת ב'.
אתה חולש על כל התחנות.
ביני לנדאו. איש חוות מעון, הנה הוא שר את אחד מהיפים בשיריה של נעמי שמר, שירו של אבא, יבנה המקדש, וזה לקראת יום פטירתה של נעמי שמר, כלת פרס ישראל.
עומר בן רובי, תודה רבה.
עומר, תודה.
תודה לכם.
נאמר תודה לאיתמר דרוקמן האורך, לשירלי ואל אברמוביץ' המפיקה, קובי בז'יקה לביצוע הטכני, אהוד כהן במוקד התנועה. תודה רבה גם לך, קלמן ליבסקינד.
סף ליברמן, תודה להתראות.
שרת לי שיר עדיין, שיר לי מזמור חדש, שהוא עתיק מיין, הוא מתוק מדבש, שיר שהוא